טוב, שלום. שמי שלום. יש לכם את הדפים, אז כתוב פה דוקטור שלום סרברניק. במקצוע שלי אני איש מדע בין הכימיה והפיזיקה. כימיה תיאורטית. מה? כן, דוקטורט בכימיה תיאורטית. זאת אומרת, הדוקטורט הוא כבר בדרך כלל בתחום ספציפי, אבל הוא בכימיה, אבל בכימיה תיאורטית. דוקטורט הקוונטים, תרמודינמיקה. אבל בגלל שאני תיאורטיקן, אז אני בונה מודלים. בונה מודלים בכל מיני תחומים בחיים. כשאני קורא בלש, אני לא מחפש מי הרוצח, אלא איפה השגיאות של הסופר, על מה הוא לא חשב. זה צורה של... אני חושב. אשתי פסיכולוגית, וליד המיטה שלי יש לה ערימת ספרים. ליד המיטה שלי יש ערימת ספרים. אני תמיד שואל מה ערימה שלה, היא אף פעם לא שואלת מה ערימה שלי. אז באופן טבעי נושא השיחה זה הספרים שהיא קוראת אותם. טוב, אז אני קורא. לא מסכים. למה לא מסכים? לא בגלל שאני... אדם ביקורתי, אלא כל צורת החשיבה שלי, שאני קודם כל לא מסכים. ככה אנחנו לומדים גמרא. קודם כל, אני לא מסכים. בוא נבדוק מפה, רק אם זה מסתדר עם הכל, אז אני מסכים. אבל הנחת היסוד, אני לא מסכים, ותוקף, רק אם זה עומד, אז אני מסכים. ככה אנחנו רגילים לחשוב. והמודלים בפסיכולוגיה לא עומדים במבחנים האלה. אפשר להבין את זה, כי הם לא נבנו בצורה מדעית ולוגית וקונסיסטנטית. ויש שם המון המון שיטות סותרות, והם מבחינה זאת, למרות שהם רוצים להיות תחום מדעי, אבל כל הביסוס המדעי הוא רחוק מאוד מאוד מאוד. אני לא אגיד מהצד הניסולי, אפילו מהצד התיאורטי, זאת לא מערכות קונסיסטנטיות מסודרות. טוב, אז אני תיאורטי כאן, אז אני רוצה לעשות את זה. אז התחיל כתחביב לפני כ-30 שנה, ולאט לאט זה התקדם, והיום זה כבר לא תחביב. כבר כתבתי שני ספרים, ואני מנסה לבנות פסיכולוגיה, שהיא לדעתי עקבית, קוהרנטית. באיזה נושאים? אני הבאתי אחד. שיש לי פה אחד לדוגמה. יש אחד באנגלית ואחד בעברית. זה ספר הכמיעה אל המעמקים. שבו שמו בפני אתגר לנסות להבין מה קורה בכתות. כן. מה? לא ליהדות. כי כיוון שאני מתיימר שיש לי פסיכולוגיה שהיא מכילה את הממד הרוחני, בעוד שהפסיכולוגיה הרגילה מתעלמת מהממד הרוחני, אז היא יכולה גם לטפל בפגמים וחסרונות ו... שנמצאות בתוך מערכות רוחניות. הפסיכולוגיה, כיוון שהיא חלק מה... לא חלק מהתיאוריה של איזה רוחניות, זה מתייחס לכל הרוחניות כגוש אחד. אין אצלה הבדל שם, הם כולם סינים, כולם אותו דבר. אבל ברגע שהרוחניות היא חלק מהתיאוריה, אז אתה יכול לראות שהחיבור פה לא נכון, החיבור פה לא נכון. אז בסוף הספר אני עושה טבלאות ומראה איך חיבורים בכתות השונות נעשים לא נכון. זאת אומרת, יש מודל איך צריך לראות הנפש, ואני מראה איך כל קאט מפעילה וחודרת בצורה לא נכונה. בסדר? אז לא משנה, זה לא מסביר. אתה שאלת אותי איזה ספרים, אז אמרתי, הנה זה ספר, שאני משתמש במודל, ואני משווה את זה לגישות של הפסיכולוגיה, וכולי, ומנסה לבנות איזושהי תזה, ושם בתוך התזה הזאת אני מנתח את הקטות השונות. יש ספר נוסף אחר לגמרי באנגלית על היסודות של התיאוריה שלנו. כן? אבל הוא... טוב, בתוך הדבר הזה חל שינוי גדול מאוד בשנים האחרונות. נוצר ידע רב בחקר המוח, שלאט לאט נהיה רלוונטי. כמו שבהתחלה היה חקר החלל, שזה היה רק רלוונטי. היום יש לנו GPS, GPS בנוי על טכנולוגיות מדהימות. אנשים לא יודעים עד כמה זה מתוחכם, ה-GPS, אבל זה התחיל רק מלדעת ליצור קשר עם חלליות, והיום זה מאפשר לך, בגלל שיש קשר כל כך מסודר עם חלליות, אתה יכול להשתמש ב-GPS. זאת אומרת, יש טכנולוגיות מדהימות שהיום ירדו. גם חקר המוח בהתחלה, הוא היה out space ממש, אבל היום יותר ויותר אנחנו יכולים להביא את זה אלינו ולהשתמש. ולכן ברור היום שהפסיכולוגיה היא עוברת מהפך. אפילו הפסיכולוגיה הרגילה. הם מנסים לשלב את המידע החדש בחקר המוח בתוך התיאוריות הקיימות. זה קשה להם, זה מאוד קשה, כי זאת שיטה מדעית וזאת לא שיטה מדעית, ולכן יש בעיות מאוד קשות בחיבור בין השיטות, אבל מנסים לתפור. אז גם אני מנסה. אז אני לוקח את התיאוריה שאני מנסה לבנות אותה, שהתחילה שנים רבות עוד לפני זה, כן? אנחנו, התיאוריות בחקר המוח, נהיו זמינות אולי רק לפני 10-15 שנה לציבור, אבל התיאוריות שלי הן הרבה קודמות, אבל עכשיו אני יכול לנסות ליישם אותם ולשלב אותם וכולי, ואז אני מנסה לראות את ההשלכות לחיים שלנו בתחומים שונים. אז אני, בגלל התיאוריה הזאת, אני יכול ליישם אותה, שוב, זו גישה אלטרנטיבית, בהרבה מאוד תחומים, באהבה, והדפים האלה במקור הוכנו, כפי שאתם רואים, זה נוירופסיכולוגיה ואהבה. בסדר? אבל אני בעזר גם להרצאות אחרות. זאת אומרת, יש לך כלי לנתח המון תהליכים בתחומים שונים. עכשיו, אני הבנתי שדווקא היום מבקשים ממני לא להתרכז דווקא בזוגיות, אולי אני אתן דוגמאות מזוגיות, אבל אני רוצה דווקא להשתמש בחקר המוח קצת לעיקרון יותר רחב מאשר זוגיות, אלא לכל הנושא של רוחניות. זאת אומרת, אני רוצה להבין כרגע את כל מושג הרוחניות, אבל לא בשפה מטאפיזית,
כן.
אלא רוצה לנסות לשלב רוחניות אלייך, לשלב רוחניות עם חקר המוח. בסדר? זו המטרה. בסדר? תסתכלו איתי בבקשה בטבלה מספר 4. אני טוען טענה, שוב, יש לזה הרבה סימוכים, אבל אני מהעובדות יוצר תיאוריה, שהמוח שלנו מתוכנן להרוס מערכות שגורמות לו סבל. אני אנסה להסביר קצת מה זה סבל. נחזור לטבלה 1. אני מפעיל מאמץ, אבל מחכה לגמול. בסדר? לאורך הדרך יש לי קשיים. הקשיים זה מופרש חומר במוח שיוצר מועקה, הוא נאמר קורטיזול. עכשיו, איך אני מתגבר על זה? תשימו לב, אני חושב על הגמול. חושב על הגמול היום זה כבר לא מושג פילוסופי, מחשבה, אנחנו מתרגמים אותו למושגים פיזיקליים. אני פותח ערוץ וזורם משהו ממרכז אחד במוח למרכז אחר. ואז זה עוזר לי להתגבר על הקורטיזול ואני ממשיך הלאה. בסדר? אז שימו לב, היה לי קושי, אבל המחשבה על הגמול יוצרת תקווה. אני הגעתי בסוף לגמול, אז הגמול משדר למרכז המאמץ, שני דברים, א', הגמול הוא כדאי, וב', הוא אמין, אפשר לסמוך על זה. אנחנו נתחיל המון תהליכים, מה קורה כשהגמול לא אמין. איזה נזקים עשו את זה על חיות, עשו על כלבים, ולצערנו הרבה אנשים עושים את זה על הילדים שלהם. כאשר הילד מרגיש שהגמול הוא לא אמין, הוא לא יכול לסמוך או על המורה או על ההורה, הוא מגיעים למשברים מאוד קשים, מאוד קשים. והרבה פעמים אנחנו רואים את זה באופן קיצוני אצל הורים גרושים, שמצד אחד מתעצבן עליו מאיזשהו צורה, האמא העצבנית על האבא, הגרוש, לא חשוב כרמה, היא זורקת את העצבים על הילד. מצד שני אנחנו רואים שמרוב רגשי אשמה מפנקים אותו ונותנים לו כל מיני פרסים שלא מגיע לו. אז אתם רואים, אין קשר בין הגמול והמאמץ. המנגנון הנפשי הזה מאוד נפגע. אני
רק רציתי...
מה?
צריך להיות קשר?
צריך להיות קשר, כן. שוב, יכול להיות שהגמול הוא רוחני, או לא חייב להיות, זה לא גמול
תמיד.
אבל כשאין קשר, הילד, אנחנו ראינו ממש הצליחו לגרום לכלבים לאבד את שפיות דעתם. ואפשר הרבה מאוד תופעות להבין בהתנהגות האנושי, כשהבנם מאבדים אמון, מאבדים אמון. גם בזוגות אנחנו רואים את זה, בזוגיות. כאשר אנחנו רואים התנהגות לא יציבה, חלק גדול מאוד מהמוטיבציה נפגע. אז עכשיו אנחנו כרגע הדגמנו את המושג של תקווה. התקווה היא במובן המוחי דבר מאוד מוגדר. אני נמצא בקושי, אני חושב על המקום הטוב, זה נותן לי כוח היום. רואים? זאת אומרת, קושי זה לא דבר נוראי. סבל זה משהו אחר. אני רוצה להגדיר סבל, את ההבדל בין סבל וקושי, זה קושי ללא תקווה. כאשר אין לי תקווה, אני חווה סבל. מובן הנקודה? זאת אומרת, זה אני רוצה שיהיה ההבדל הברור בין קושי וסבל. וכאשר אין לי תקווה, אז הטענה שלי שהמוח מתחיל להרוס את המערכות כדי להפסיק את הסבל. כשאני אומר המוח, מוח זה דבר מאוד מאוד רחב, אני טוען שיש שם מרכז פרוידיסטי שרוצה תענוג ושונא סבל, וכאשר הוא חווה סבל ללא תקווה, הוא טמבל. אני חושב שהמרכז הפרוידיסטי שפרויד דיבר עליו קיים, אבל זה המערכות הכי פרימיטיביות שיש לנו, והוא מוכן להרוג אותך. בואו ניקח דוגמה, אדם שרוצה להתאבד. למה אדם רוצה להתאבד? ואנחנו היום מתרגמים את הרצון להתאבד בחומרים כימיים, מופרשים חומרים כימיים. מי זה שמפריש אותם? מי? המרכז הזה שהוא לא יכול לסבול. אז מה הוא אומר לעצמו? אני אפריש את החומרים, אני אמות, ואז אני לא יכאב לי. אתם מבינים אותי? זאת אומרת, המוח מוכן להרוס את הכל, כשאני אומר המוח, זה אותו מרכז פרימיטיבי הזה, שרק רוצה תענוג וסבל. זאת אומרת, פרויד זיהה מרכז מאוד חשוב, אבל לדעתי זה אחד המרכזים הכי פרימיטיביים שלנו, אבל אצל הרבה אנשים הוא מניע את החיים שלנו. בסדר? צריכים לדעת שכאשר אני חווה סבל, עכשיו הדבר הזה הוא רלוונטי לחיים. הרבה אנשים, בסדר, אז מה יש? נסבול. אני מצא בזוגות, לפעמים המצב הוא גרוע, אז היא אומרת, אז מה אם גרוע? מה יש? נסבול. אנשים ולא מבינים שאת מוכנה לסבול, אבל המוח לא מוכן לסבול. המוח יהרוס את הכל. אני אתן לכם דוגמה, שוב, אם זה לא הרצאה לזוגיות, אבל אני אתן את הדוגמה. בא אליי בנם לייעוץ, לפרשה מוזרה מאוד. הוא אומר שעד גיל 28 הוא היה אדם מאושר מאוד. הוא היה דון ז'ואן. החיים היו מאוד יפים. בגיל 28 אבא שלו נפטר. ויוצא שואה, והוא בן יחיד. פתאום הוא קלט, השאיר את אבא שלו בלי נכדים, בלי כלום, מה זה? בייש נורא. קצת האמין, לא היה בדיוק מה, שאבא קיים, הוא רוצה לשמח אותו. בסדר, הוא צריך להתחתן ולהביא ילדים. זהו, בסדר. הבחורה הבאה שתמצא חן בעיניי, אני כבר הפעם רוצה להיות רציני, הבחור זה מה שהוא עשה. הוא התחתן איתה. כמה חודשים, בסדר גמור, אחרי כמה חודשים החיים שלו נהיו גיהנום. והוא בא להסביר לי את הבעיה. הוא אומר, בחורה הזאת, יש לה את כל המעלות, ויפה, ומקסימה, וחכמה, וטובת לב, מה אתה רוצה? ומושכת אותי. הכל טוב יפה. יש לה רק בעיה אחת. התברר לי שאני נרקומן. נרקומן של מה? של כיבושים. עכשיו, מה יש לך לכבוש אצל אשתך? הדבר שהכי ריגש אותי בחיים, אין לה. עכשיו, מה אני יכול להסביר לה? מה, אני יכול לתת לי טיפול זוגי? אין לי שום טענות אליה, זה משהו פגוע במוח אצלי. מה אני אעשה? טוב, אנחנו עזרנו לו. לא קל, אבל עזרנו. אולי יותר מוכר אנחנו.
הוא לא יכול לכבוש את אשתו? כן, כי היא כבר
שלו. לא, היא כבר שלו.
כן, הוא
בכיבוש
את אירופו.
מה?
לא
יכבש אותה
כבר.
לא. אז צריכים לדעת שכל הנושא הזה של כיבוש, הוא אחד הריגושים המאוד מאוד בעייתיים, אבל ברגע שאני מכור לזה, הזוגיות זה כללה. זאת אומרת, ניסויים זה ממש כללה. אז בוא נניח כרגע שאני עזרתי לו, הוא לא משנה כרגע, עזרנו לו, אולי יותר מוכן נראה איך פותרים את בעיה כזאת. אבל אם, מה היה קורה אם הוא לא היה בא? זה מה שאני רוצה כרגע דווקא לדבר, אם הוא לא היה בא, מה היה קורה?
הוא היה מתגרש.
כן, אבל אני רוצה לתאר את התהליכים במוח. אני רוצה רגע לתאר את התהליכים במוח. אני רוצה שתבין מה קורה. בוא נתאר לעצמנו דו שיח, תת הכרתי במוח. תשמע, אחרו, מה אתה עושה בעיות? אתה אוהב את אשתך, הכל טוב יפה, אבל מה יש? אתה זקוק לכיבושים, אתה עושה כיבושים בצד, מה הבעיה? מה יש? אז מישהו שם עונה לו, אני לא יכול לעשות. למה אתה לא יכול לעשות? אני אוהב אותה. זה א', באמת, אני מרגיש זה לא מוסרי. אז עכשיו, מרכז הסבל קיבל תשובה. יש שני דברים שגורמים מסבל בחיים. אחד שהוא אוהב אותה, ובית שהוא מוסרי. מה אני צריך לעשות כדי להפסיק את הסבל? או להפסיק לאהוב אותה, או להרוס את המוסר, נכון? וזה אחד משני הדברים שיקרו. והמוח מסוגל לעשות את זה. וצריכים לדעת, מוח מסוגל להרוס הכל. איך עושים מוסר? איך עושים מוסר? זה לא בעיה להרוס מוסר. אנשים לא יודעים את זה. לא, אני אסביר איך זה בנוי. כאשר המוסר בנוי על אמות מידה מוחלטות, חיצוניות, מאוד קשה להרוס את המוסר. זה נניח שבלם תורה או משהו. אבל רוב בני אדם זה לא בנוי ככה. הוא מאיזשהו אוסף תרבותי מסוים אימץ לעצמו כללים. זה? עכשיו, מה קורה כשהכללים תחת לחץ גדול מאוד? מה קורה להם? אני אתן לדבר, למה הדבר דומה. תראו לכם שבן אדם חוצה את הכביש. ופתאום בא המכונית, טח, קופץ מהירות עצומה, ואדרנלין. אחר כך לאט לאט, הלב נרגע, הכל טוב. עכשיו, מה יקרה אם הוא כל הזמן צריך להפעיל את הלב ככה? הוא יצליח? מה יקרה? זה יקרוס. אותו דבר המוסר. שימו לב, צריך שתדעו. המוסר, הוא צריך להתערב במצבי חירום. אבל אם אתה כל הזמן תהיה במצב חירום, המוסר יקרוס. מבינים את הנקודה? ואתה חייב לחיות במצב בריא, שאתה יכול לחיות עם הערכים שלך, שלא מופעל עם לחץ, שזה מותאם לערכים שלך. אבל אם אתה חי במצב שיש לחץ גדול על המערכת, במוקדם מוכר היא תקרוס. מובן הנקודה? בן אדם בא, נמצא עם מזכירה, 20 שנה יותר צעירה ממשתו, ומקסימה, ועושה לו עיניים, והכל, וזה 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 וזה. בסדר? מה אני אעשה? לא, לא, אני לא עושה, לא. מה אתם חושבים לקרוא לו במוח? המוח לאט לאט יפוצץ אותו. או שהוא יפטר אותה, או שהמוסר שלו ישתנה. צריך שתבינו את הנקודה. עכשיו, איך המוסר משתנה? אני אספר לכם קוריוז רק כדי, של הפיקנטיות, כי אני, זה תחום אחר שאני עוסק בו, בנושא של האומנות קבלת החלטות וסילוף המוח, איך המוח מרמה את עצמו, בסדר? זה תענוג, זה תחום אחר לגמרי, אבל שאני מתעניין בו מאוד. אבל אספר סיפור יותר פרקטי. במקרה הזה זה סיפור שקרה. אז כשהייתי אחרי הדוקטורט הייתי כמה שנים בקנדה. אז נסעתי באופן טבעי, אני נוסע לכנסים מדעיים. חלק מהפעילות המדעית. והישראלים, כשנוסעים לכנסים מדעיים, לא משם מכאן, מישראל, יש לו כל מיני טריקים שהוא מנסה הרבה פעמים לנצל חלק מהכסף לקחת את אשתו. יש לו קרן השתלמות, יש כל מיני טריקים שהוא יכול, לפעמים רק תקבל את הכסף, הוא קונה את הכרטיסים איך שהוא רוצה, אז הוא מקבל כרטיס יותר יקר, קונה יותר, זה כל מיני טריקים יש כאלה. בסדר. אבל בדרך כלל הוא עושה את זה לאירופה. הוא לא יכול עם הכסף המוגבל שעשות לממן. אז לארצות הברית נוסע לבד, לאירופה הוא נוסע עם אשתו. זה הסדר, ככה. לפחות אז היה, אני כבר לא, אני לא יודע מה התקציבים של היום, אבל אז ככה דאגנו. בקיצור, אני פגשתי מדען משם, הגיע מדען מישראל, ואני פגשתי אותו בעבר בכנסים באירופה עם אשתו. ועכשיו היה בלי אשתו. ומכרתי אותם, זוג מאוד נחמד. בסדר? אבל עכשיו הוא בלי אשתו. בסדר? והוא מתחיל להסתובב עם אחת המשתתפות בכנס. והוא רואה אותי. אני אומר, שלום. אז הוא אומר לי, תראה, זה לא מה שאתה חושב. מה אני עם המשטרה? לא הייתי דתי אז. אז תעשה אותי. לא הייתי דתי אז. צריך גם עוד זמן להרצאה גם קצת. אז טוב. מה לא, תעזור. למחרת השיעור אותי, תראה, אני נורא רוצה לדבר איתך, אבל אתה לא תאמין לי. וואו, אני באתי על תקן כימאי, לא על פסיכולוג, אבל בסדר. אבל בסדר, בואו נשב, הקפה על חשבוני. זה לא חוכמה, כי בכנסים המדעיים הקפה הוא חופשי. והוא מספר לי סיפור מקסים. אני אומר לכם שאני עוסק שוב, באומנות קבלת החלטות, והאומנות שלנו לסלף את המחשבה. אבל זה אחד הדוגמאות היפות. אז הוא אומר לי, כשאני באתי שם, אז יש שם שולחן שנרשמים. אז אני עמדתי בצד אחד, היא אומרת בצד שני, עשיתי לה היי. היא עשה לי היי. אני כנראה טעיתי, אני לא מכיר את שפת הגוף. בכל מדינה יש שפת הגוף. אז כנראה שהאי שלי לא היה נכון. אז היא הבינה אותו, אז היא שידרה איי בחזרה. עכשיו, איך אני אקח את האיי בחזרה עכשיו? טוב, אני מתיישב בקפטריה, מתיישבת לידי, how do you do? זה, וואו, הסתבכתי. בבוקר, בקפטריה, בהרצאה, באוחד בוקר יושבת לידי, בהרצאה יושבת לידי, זהו. משלב זה אני כבר לא שומע מילה אחת מהרצאה. כלום. הסליידים קופצים, כלום. כלום. אתה מצא בחדר לבד, מלון, אלפי קילומטר מהבית, יש שם דויר דוח, המשגעת לך את השכל. אני לא יכול. ומה אני חושב בהרצאה אומר? אני נזכר בעשר שנות הנישואים עם אשתי. מה אני נזכר? כל פעם שהרגיזה אותי. אז היא קנתה את הסמלה היקרה הזאת בלי רשותי, ואז היא עשתה את זה, ואז היא דיברה עם אח שלה, ואז היא רבה את ההורים שלה בזה, ואני מתחמם. אני אומר לה, תגיד לה, אתה טמבל, מה אתה עושה? הרי ברור מה שאתה עושה. אתה רוצה להרגיז את עצמך בשביל להצדיק את זה. אמרתי, בוא, אומר מוניקה, נניח שאני אתגבר. יעברו פה שלושה ימים של הכנס. אתה יודע מה יקרה בסוף הכנס? אני אשנא את אשתי. לא מגיע לה. תאמין, אני החלטתי לצאת עם הבחורה הזאת רק למען אשתי. כדי לשמור על היחסים היפים שלנו. רציתי לנשק אותה. אני אוסף פנינים. אני חושב שזו יצירת מופת. זו יצירה. מה זו יצירה? ממש יצירה. הוא מדען טוב, אבל אני לא חושב שבמדע הוא אי פעם הגיע לכאלה הישגים. אנחנו תמיד היינו נותנים דוגמאות ממגילת העצמאות של ארצות הברית, שכל בני אדם שווים. אז למה יש לך כושים בבית? כי כושים הם לא בני אדם, אתם מכירים? אז כל התהליכים הללו ידועים מהתרבות, אבל כשאתה רואה איך הבן אדם התרבותי מסוגל ככה להקם, לרמות, לעשות, זאת הדוגמה הקלאסית שהמוסר קורס. מתקשר מופעל לחץ מעבר ליכולת שלנו, המוסר קורס. אז לכן אני רציתי שתביני שכאשר אתה תיכנס לסבל, אז ולא לקושי, אתה נכנס לסבל, אז או שאהבה תארס, או שהמוסר יקרוס, ואז כמובן דברים מתחילים להידרדר. והמוח יודע לעשות את זה, וזה נפלא. אני לא אכנס יותר לתיאוריות, יש לי תיאוריות מאוד עמוקות איך המוח מתחיל לחדור לתוך הערכים ומשנה אותם וכו', אבל זה כבר תחומים מאוד מאוד ספציפיים ולא קשורים כרגע. אבל אנחנו מתחילים להבין את המושג של סבל. זאת אומרת, תשימו לב שיש לנו מצווה מאוד מעניינת, ואהבת לרעך כמוך. ומה אני אשים על אוהב את עצמי? איך אני אקיים את המצווה הזו? אתה לא יכול. ותשימו לב שהמצווה הראשונה שקיימת, שהיא מובלעת, אתה צריך לאהוב את עצמך. צריך לדעת. ומי שלא אוהב את עצמו, הכל יארס. הכל יארס. עכשיו, הבעיה שאתה יכול לאהוב את עצמך בצורה לא נכונה, בצורה מעוותת. אבל ברגע שלא תאהב את עצמך, ותגיד, אוקיי, אז מה, אני אסבול, לא נורא, וזה, לא רק שלא תוכל לקיים ואהבת רק כמוך. את עצמך אתה תהרוס, כי המוח לא מוכן לסבול. לא מוכן. למה אתה לא אוהב את עצמך? כן, נכון, נכון. זה... הוא צודק, אני אגביר את קולך. אני אגביר את קולך למענם. הוא אמר, אני לא מבין את המשמעות מה זה לא לאהוב את עצמי. בסדר? בבקשה, כן? רצית לשאול משהו? לא. לא, את הרמת את ה... זהו, חשבתי שאני... טוב, אז מה זה לא לאהוב את עצמי באמת? שאלה מאוד מאוד רצינית. בן אדם חושב שכל אחד אוהב את עצמו. זה לא נכון. בוא ניקח שאלה כזאת לצורך זה, שכיוון שאלה נורא חשובה, אז אני אגיד ש... האם נרקומן אוהב את עצמו? הוא עושה בשום מה נהנה, מה אתה רוצה בחיים שלו? אז מה הוא איש סבול, אבל כל אחד, אז אתה הולך לעבודה, אז אתה סובל מקושי אחר. אתה עושה לך איזשהו שקלול, שווה לך הסבל בשביל התועלת. גם לי שווה, מה אתה רוצה בחיים שלי? שווה לי. אז תגיד שהוא אוהב את עצמו. אז אנחנו מבינים שזה לא כך פשוט, נכון? זה לא, צריכים לעשות את הגדרות יותר ברורות. זה שאני נהנה, זה עוד לא אומר שאני אוהב את עצמי, נכון? צריכים לזכור. ולכן באמת המושג של אני אוהב את עצמי הוא באמת מאוד 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 יסודי. אז עכשיו אני צריך בשביל זה קצת להגדיר מה זה אני. ולאהוב את עצמי זה לאהוב את עצמי בצורה שלמה. ואם אני אוהב את עצמי בצורה חלקית, כמו הנרקומן כרגע אני קורא, או כל אדם שהוא, ברגע שאתה אוהב את עצמך בצורה חלקית, אתה אוהב את עצמך בצורה לא נכונה. ברגע שאתה אוהב בצורה לא נכונה, אתה מועד לנזקים. בסדר? אני אתן לכם דוגמה מאוד מאוד קיצונית. קראתי על כפר של אוטיסטים, אבל מין כאלה אנשים שהם חצי תפקודים כאלה, אבל עשו להם כפר. והוא מתאר שם, אני לא יודע, אני רק בכתבה, אני לא, אבל רק לצורך ההדגמה, שאחד מדבר לאצבע שלו. אבל לאצבע שלו. אני אקח אותך לטייל, לשפת הים. יש שם רוח, נעים, נחמד. נורא עצוב, אנחנו רוצים לבכות, חולה. מה חולה, מה יש לך? מה, הוא אוהב את האצבע שלו? מה, זה לא בסדר? אנחנו מבינים שהוא חולה, למה הוא חולה? גם אני אוהב את האצבע שלו. רק אצלו, האצבע קיבלה פרופורציה לא נכונה בכלל, נכון? זאת אומרת, כאשר משהו תפל, מקבל, יוצא מהפרופורציה, מקבל תפקיד מאוד מאוד גדול, שהוא כובש את כל העני, או חלקים גדולים עני, אז זה בן אדם מעוות, ולמרות שהוא אוהב, הוא אוהב בצורה מעוותת, נכון? אז אני הדגמתי את זה בצורה קיצונית, אבל אצל בן אדם שהוא מכור לקריירה. אז כל העני שלו כרגע, זה רק החיזוקים מהעבודה. אני טוען שזו דרגה שונה מסוימת, אבל היא גם שהעני שלו התעוות לחלוטין. בסדר? אני הוא שונה, והוא שם את כל הדגש. אז אני אקרא לכם דבר יותר שכיח. מה? בואו ניקח עכשיו מחלה עולמית שעכשיו מתפשטת בארץ בצורה קשה. בשביל זה אני אתן טיפה הגדרה של מה זה התמכרות. מה מה זה התמכרות? התמכרות זה כמעט אפשר, אין לכם מושג ממה אפשר להשיג התמכרות. אבל ברגע שאני מקבל תענוג עצום, והוא זמין כל הזמן, וללא מאמץ, שימו לב, זה תענוג גדול, והוא לא נפסק, אני יכול אז לקבל עוד, והוא ללא מאמץ, הוא יוצר התמכרות. המוח משתנה. בדקו את זה במון תחומים, ממש אתה רואה שינויים במוח. אז אני רוצה, תסתכלו איתי בבקשה טבלה 7. אני מבקש סליחה שאני כל כך סוטה לקראת השאלה שלו, היא שאלה מהותית. אנחנו בטבלה 7 כרגע נבנה איזשהו מודל בסיסי למושג העושר ולמושג העני, בסדר? שימו לב, עושר מה מהמילה אישור, וזה באמת לשון הקודש לא סתם. כשיש לי אישור אני מאושר, בסדר? ולכן אצלנו זה קשור, זו השפה היחידה בעולם שזה קשור המילה הזו, בסדר? ואז אני שווה. מקבל אישור, פתאום הבנו את ההגדרה, אבל לקבל אישור זה תלוי מה הזהות שלי. עכשיו שימו להם, אני מתאר שתי זהויות, יש לי זהות כגבר או אישה, ויש לי זהות כאדם, ואני מחפש אישור בשתי הזהויות. גבר אמר לאישה, וואו, כמה שאת מקסימה, אבל אולי תשתקי בבקשה. נתן לה אישור כאישה, דחה אותה כאדם. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים אישור בשתי הרמות. עכשיו, ברמה של אדם, אני יכול לקבל אישור מבחוץ או מבפנים. לאישור מבחוץ, שימו לב, קראתי לזה נפשי. האישור מבפנים, קראתי לזה רוחני. עכשיו, שימו לב, פעם ראשונה שנתתי הגדרה פסיכולוגית של רוחניות. ראיתם? תמיד חושבים מושגים מטאפיזיים. אני כרגע רוצה לתת לזה הגדרה פסיכולוגית. אישור מבפנים. בסדר? אז עכשיו, אישור מבחוץ יכול לבוא מכמה מקורות. או הצלחה, או אהבה, או שייכות. מה זאת אומרת אהבה? זאת אומרת, אשתי נותנת לי אישור לא רק כגבר, אלא גם כאדם. בסדר? זה אהבה. זאת אומרת, ההבדל בין שוקה ואהבה, שכרגע אני מקבל אישור גם כגבר וגם כאדם. בסדר? יפה. עכשיו, רוחניזם בפנים. עכשיו, מבפנים גם כן יש, זה מתפצל לשני כוחות. נקרא לזה אבאי ואימאי. מה זה אימאי? זה קבלה ללא תנאי. זה הבסיס הראשון שהילד קיבל מהאימא, תינוק, ענקה, הכל, האהבה הזאת ללא תנאי, זה הבסיס קריטי. אבאי, אני קורא לזה עידוד. עכשיו, שימו לב, אבאי ואימאי זה לא דווקא מאבא ואימא. זה בחינוך, אני אחר כך מראה מה אבא צריך לבוא מאבא ואימא, ואיך משלבים פעולה, אבל לא זה. אבל יש, אני קורא לזה אבאי ואימאי, בסדר? עכשיו, בהתחלה אני מקבל זה מאבא ואימא, אבל יש גבול, אני כבר לא תינוק. מאיפה זה יבוא בהמשך? אנחנו טוענים שזה חייב לבוא להמשיך מבפנים. מה שאתה קיבלת מההורים צריך להמשיך כל החיים. בסדר? עכשיו, איך, מי נכנס במקום ההורים בנפש שלי? לזה אנחנו קוראים רוחניות. אני מתקשר למישהו שאני חושב שהוא רואה אותי, והוא אוהב אותי, והוא מקבל אותי, ומעודד אותי. רואים כאן? עכשיו, כשאני קורא כל מיני ספרים על המזרח, הם מנסים להחליף עם זה, עם כאלה מושגים מעורפלים. אבל אם אני לא לוקח את המושגים מעורפלים, אנחנו טוענים שהפסיכולוגיה הנכונה שהקשר עם ההורים עובר לקשר עם אלוקים, הקשר עם ההורים עובר לקשר עם אלוקים. ובאמת מי שיש לו קשר גרוע עם ההורים, קשה לו מאוד ליצור קשר עם אלוקים. בסדר? מי שיתאכזב מההורים שלו, לא מאמין גם לאלוקים. אבל אני לא אכנס כעת זה נושא אחר. אבל עכשיו, כאשר יש לי קשר עם אלוקים, אני מרגיש שהוא אוהב אותי ללא תנאי. ישראל, אף על פי שחטא ישראל, הוא תמיד אוהב אותי, לא משנה מה שאני עושה. ומצד שני, הוא מעודד אותי. עכשיו, שימו לב, בתור ילד קטן, אני מדבר על עידוד. מה זה עידוד? עידוד זה לא האמת. עידוד זה הנכון. שימו למטה. נכון זה הצד האפשרי לקראת האמת. זה אנחנו רוצים ילד. תעשה צד. כשיש תוכנית של האמת, לקראת. ושימו לב, היחס של אלוקים לא שהוא דורש ממני את האמת. אלא הוא מבקש את הצד האפשרי לקראת האמת, שזה הבדל עצום. הרבה אנשים מתייחסים אלוקים כאל שופט, שהוא דורש את האמת, אני לא יכול להיחס אליו, אני לא מסוגל. אבל אם מבינים שהוא אבא טוב, אני ילד קטן, אז מבין שהוא לא דורש את האמת, אלא את הנכון. כשהנכון זה הצד האפשרי לקראת האמת. מובן? ואז תמיד אני יכול ליצור קשר, כי תמיד אני יכול לעשות איזשהו צעד קטן לקראת האמת. מובן? עד כאן העקרונות של אישור, ואז בשלב האחרון שאני צריך לשלב את כולם. בסדר? וזה אני לא מתאר, אולי יותר יותר מאוחר, שבאמת במבנה הנכון צריכים לשלב את כל הכוחות. אוקיי? בואו ניקח דוגמה שזה לא משולב. אז בואו ניקח אישה, יש גבר אחד שהוא מחזר רק אישה. ואחד אומר לה, וואו, כמה שאת חכמה, וזה, ותענוג לדבר איתך, אבל ריחוק. ומצד שני, מתנדבת, אני יודע מה, במדע. אז יש לה סיפוק רוחני, מישהו נותן לה סיפוק כאדם, ומישהו אחר נותן לה סיפוק כאישה. זה לא זה. אנחנו רוצים שילוב. אז בואו נניח כרגע שילוב ייראה ככה. זה אותו גבר, הוא מחמיא לה כאישה, גם כאדם, אבל זה גם מתאים לאידיאלים שלה. בסדר? הם רוצים משהו להשיג משותף למה שהוא מעריך ולמה שהיא מאמינה בו. בסדר? רואים כרגע? רואים את הנקודה? אז אני מצליח לשלב. רואים את הנקודה? זאת אומרת, הסוד הוא לא סתם מקורות שונים של האושר, אלא השילוב שלהם. אנחנו נגיע עוד הרבה למושג השילוב. אוקיי? עכשיו אני רוצה ליצור התמכרות. אם אני אתן לך אישור גדול מאוד מאחד התחומים, והוא נונסטופ, והכי טוב שהוא ללא מאמץ, אני גורם לך התמכרות. אני אספר לכם דבר מאוד מעניין בתוך זה, לפי התיאוריה שלי, שהיום אחד הגורמים הכי מסוכנים בעולם, קוראים לזה פייסבוק. מה עושה הפייסבוק? הוא יוצר התמכרות, התמכרות בקוביה של שייכות. לייק, 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 הסתכלו עליי, דיברו איתי, אני נכנס, עוד לא ענו לי. אתה רואה נרקומן, אני אומר שאנחנו מגדלים דור של נרקומן, אבל פגועים במוח, שיהיה לכם ברור, ממש. הייתי בימי עיון על הנוער היום, החוקרים מסכימים היום שהנוער הזה פגוע במוחו, שיהיה לכם ברור. פייסבוק זה ממש סכנה שלא תתואר, שיהיה לכם ברור. ולא בגלל האידיאלים כעת, לא משנה כרגע מה. כשאם מדברים על האידיאלים, אני כעת לא מדבר על האידיאלים. המוטיבציה הנפשית שלו, הוא מקבל כל כך הרבה חיזוקים משייכות, למה להצליח בלימודים? למה לגדול באיזשהו תחום? אתם מבינים אותי? כי הוא מכור כרגע לחיזוקים של השייכות. אתם מבינים את זה? אני רק מסביר. התמכרות יכולה להיות מהמון דברים. במקרה הזה נשמע דבר נחמד. אבל שוב, אנחנו יודעים שזה לא שייכות אמיתית, זה וירטואלי. אבל הוא מקבל את זה בלי סוף, לא מאמץ. בסדר? אוקיי? זה היה קצת הזדמנות. זאת אומרת, כאשר הבן אדם יצר לעצמו, אני לא נכון, מי זה אני? מה זה אני? האני שלי זה 2,000 החברים שלי בפייסבוק שאוהבים אותי. אבל אני חולה. הוא לא שונה מבחינתי מהאוטיסט הזה. אתם מבינים אותי? הוא הגדיר כרגע אני לא נכון, והוא אוהב אותו. אבל הוא חולה. מבינים את כל? לכן לא כל כך פשוט להגדיר מה זה לאהוב את עצמו. כי צריך לדעת מה זה אני. ובאמת, לאהוב את עצמו, אתה צריך לראות את עצמך בצורה שלמה. וכשאתה אוהב חלקית, מתחיל מקור נזקים. עכשיו, יש דרגות דרגות של חלקיות. מהאוטיסט, עד הפייסבוק, עד וורקהוליק, אוקיי. ככל שאדם הוא שלם יותר, הוא אוהב את עצמו יותר.
צריך שיהיה לך את כל אחד בקיצור מכל הדברים?
מה?
ולא יותר מדי מאחד.
להגיד שלא יותר מדי, זה צריך להיות משולב. אבל עקרונית, האדם השלם, הבריא, המאושר, צריך שיהיה לו הכל. אבל אנחנו חיים בעולם ריאלי. מה קורה אם אין לי? ומה קורה אם בנם חסר אין לו יד? הוא צריך לדעת לתפקד. אז יש שיטות לתפקד גם שחסר משהו. מה אם אחד לא נשוי? בסדר? אני מדבר כרגע, אין לו קשר זוגי כרגע. מה הוא עושה? אני לא אגיד, אז מה, החיים שלו הרוסים? אז זה קשה. אבל אז יש דרכים להשלים, לפצות או משהו. אבל ברור שזה האדם השם. לכן כתוב אצל מקורות, שאדם ללא אישה נקרא חצי אדם. מה זה חצי אדם? כי באמת צריך להיות הכל. באמת, אדם צריך שכדי ישלם, כל הפונקציות צריכות לעבוד. אבל אנחנו יודעים גם תפקד. גם כשזה לא שלם. זה לא שאו הכל או כלום. אבל אנחנו מגדירים מה נכון. מה נכון זה כל המקורות משולבים. בסדר? שמה היא? זה רק לשון ציורית, מחלה. זה למה אני רואה בזה מחלה? אז אולי יגדיר, באמת, כל המושג מה זה מחלה, היא דבר מאוד 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 קשה. הפסיכולוגים, הם יצרו הגדרה מאוד בעייתית במה זה מחלה. הם לא ידעו להגדיר מה זה חולה או לא חולה. אז הם ירדו למושג של תפקוד. אם הוא מתפקד, אז זה בסדר. ומי שלא מתפקד, אז הוא חולה, ומי שמתפקד. למה הוא בא אליי לטיפול? כי הוא לא מתפקד. אבל אם הוא מתפקד והוא לא בא לטיפול, למה שגיד שהוא חולה? בתוך הדבר הזה יש הנחת יסוד שהחברה היא שפויה. זאת אומרת, אם אנשים מתפקדים, אז החברה היא שפויה. ישנו ספר של אריק פרום, כבר 1951, שהוא מדבר שהנחת היסוד שהחברה שפויה. הוא אומר, לא נכון, החברה לא שפויה. ואנשים מתפקדים, אנשים חולים. והוא לוקח את הסטטיסטיקה בניו יורק, מה שקורה, זו סטטיסטיקה תמימה. היינו, הלוואי שהחברה שלנו הייתה נראית ככה. הוא מתאר את כל הבעיות הנפשיות שהוא אומר ככה. הוא אומר, זו חברה שפויה? הוא אומר, שזו חברה לא שפויה. זאת חברה עם לחצים מטורפים. תקחו חולדות. לקחו חולדות, לקחו 1,000 חולדות, פיזרו אותן בשטח. בסדר, הן מתפזרות, כל אחד מוצאת לה את הנישה שלה. עכשיו שמו גדר מסביב, התחלו לצופף אותן. עוד מצופף. עדיין יש אוכל בשפע לכולם. אבל עכשיו הם קרובים מדי. עוד יותר צופף, עוד יותר צופף. הם הגיעו למצב שהחולדות אכלו את הילדים שלהם. לא ממלחמת הקיום. מסטרס, ממתח, הכל, לא, 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 לא. זה ניו יורק, שאתם מצבינו. ואתה יכול להכניס, אז עכשיו לא כולם אוכלים את הילדים שלהם, אבל כולם חולים. כולם חולים, חיים במצב לא בריא. אז אנחנו יודעים שחלק נשברים, אבל המערכת היא לא בריאה. מופעל לחצים נוראים כרגע של החולדות. זאת אומרת, הם הגדירו תפקוד כבריא. אנחנו לא חושבים שזה נכון. אנחנו אומרים, בריא זה שלם. שימו לב, זה הבדל עצום בהגדרה. אבל שלם, אתה צריך לדעת מהו השלם. כיוון שהם לא יודעים מה השלם, הם לא יכולים להגדיר את זה משלם. הם מגדירים את זה מתפקוד. אנחנו טוענים שיש לנו ידע מה זה אדם שלם, לכן נותנים הגדרה אחרת לגמרי, מובן? אבל זה דורש הרחבה גדולה מאוד. בסדר? זה הגדרה שונה לחלוטין של מה זה חולה ובריא. ממש שונה. רכש, סליחה, השאלות שלא דורשות, הן טובות, אבל הן בסדר? טוב. אז בואו נחזור רק אחד לטבלה 4. ואני רוצה לתת איזשהו תמצית של ההרצאה שלי על אהבה. אני לא אתן את ההרצאה על אהבה. אפילו לא תמצית, אלא ראשי פרקים בכלל. שימו לב, אנחנו טוענים שיש תהליך טבעי שהאהבה יורדת. אנחנו מכירים את ההורמונים והנוירוטרנסמיטורים המעורבים בתהליך. יש לנו קשר אוקסיטוצין אצל האישה, אהבה זופרסין אצל הגבר. אנחנו מכירים את הטסטוסטרון של התשוקה, אנחנו מכירים את הדופמין של ההתאהבות, מכירים את המערכות הבסיסיות של הדברים האלה. וחלק גדול מההרצאה, אני מראה איך המערכת הזאת מתוכננת להרוס את עצמה. יש לה תהליך טבעי שהיא צריכה לרדת שם וכו'. בסדר? השלב הראשון היא לא הורסת עצמה, היא רק יורדת. בסדר? אבל עכשיו במערכות בריאות, יש מושג שנקרא משוב. למשל, תראו לכם, אני רוצה לשתות כוס תה עם 2 כפיות סוכר. בדם שלנו סך הכל יש 2 כפיות סוכר. אז אם אתה שותה 2 כפיות סוכר, אתה מכפיל בבת אחת את כמות הדם. את כמות סוכר בדם. זה זבנג, אנשים לא מבינים שמזעזעים את הגוף, ממש מזעזעים. שתי כפיות סוכר זה זעזוע עצום לגוף. אבל למערכות פנימיות שאתה לא מכיר אותן. מיד הלבלב נכנס, פקודות חירום, תייצר אינסולין, אזעקה. מייצר? מייצר, האינסולין מכניס את הסוכר לתאים. שם הוא הופך או לאנרגיה או לשומן. בסדר? עכשיו הסוכר נעלם מהדם, אבל יש יותר מדי אינסולין. האינסולין עכשיו יכול להוריד את הסוכר לתת רמה, ששוב תהיה בסכנה. אז מיד יש משוב, המערכת מקבל פקודה, יש יותר מדי אינסולין. יוצאים מערכות שמשמידות את האינסולין. יאללה תעזוב, תרגע, אל תייצר ואל תשמיד. בשביל זה צריך שכמות הסוכר תהיה קטנה. ותשימו לב שמה שבעייתי בסוכר זה לא הכמות הכוללת של הסוכר ביום. אתה יכול לאכול כמויות עצומות אם זה יהיה מעט מעט. באמת, אני לא מדבר על דיאטה כרגע. זאת אומרת, צפינו, דיאטה היא נכנס לשאלה כמות הכוללת של הסוכר, וזה שומן ולחם. אני לא מדבר בכלל על הדיאטה. כי אם אני אוכל את אותו כמות סוכר, מפוזר מאוד על כל היום, או מפזר, או אני אקח את זה מרוכז, מבחינת הדיאטה זה אותו דבר. אבל זה הבדל עצום בהתנהגות של האינסולין. כי אני מזעזע מאוד את המערכות. ולכן אנחנו מאוד ממליצים ברפואה לא לתת מכות חזקות של סוכר. וזאת אגב היתרון של הלחם המלא, הלחם זה, כי לחם מלא הופך לסוכר לאט לאט. בעוד שלחם לבן בבת אחת הופך לסוכר. רציתי רק שתבינו שזה לא שאלות של דיאטה. זאת הסיבה שהיום אנשים מזדקנים הרבה יותר מהר, בגלל שהם מעיפים את המערכות בצורה נוראה, ואם פעם היו מקבלים סכרת בגיל 80, היו מקבלים את זה בגיל 50. אתה רוצה רק שתבינו את זה. בסדר? צריך רק שתבינו קצת את המערכות. על כל פנים, הגוף שלנו בנוי על משוב. הלוך, חזור, הלוך, חזור. הוא מגן על עצמו. למה? כי מערכות דינמיות חייבות לעבוד על משוב. למה? כי צריכות להסתגל למצבים שונים. אז לכן היא כל הזמן הלוך, חזור, הלוך. השולחן זה הוא סטטי, הוא לא בנוי על משוב. הוא לא צריך להסתגל למצבים שונים, אבל מערכות ביולוגיות בנויות על משובים. עכשיו, זה המערכות הפיזיקליות. מה עם הבעיות על המערכות הנפשיות? מה עם אהבה? האם גם אהבה צריכה להיות בנויה על משוב? אנחנו טוענים שכן. יש גורמים שמורידים את האהבה, מיד צריך להיכנס לתמונה גורם שמעלה את האהבה. נכון? עכשיו, אנחנו טוענים שהמשוב הזה, תסתכלו פה בהרצאה, המשוב הזה הוא קשור לכוחות הרוחניים שלך. ולכן החלק הרוחני שלך הוא קריטי. הוא לא קריטי לעולם הבא, הוא לא קריטי לבית כנסת. הוא קריטי למנגנונים הנפשיים שלך. כי יש המון מערכות שהחלק הרוחני הוא שמפעיל את המשוב. אבל אם אתה משתק את המשוב הזה, אז המערכת ממשיכה לרדת. ואז יש תסכול. ואז יש ייאוש. והסבל, ואז כבר מתחיל הרס עצמי. אז עכשיו כבר לא רק שהאהבה יורדת, אלא אני הורס את האהבה. בואו נסביר, מה פירוש מהורס את האהבה? בואו ניקח דוגמה, אחד הטרגדיות באהבה זה התקופה שהיינו מאוהבים. למה? כי זה קצר. אנחנו מכירים את ההתנהגות של ההורמון, של הדופמין, בסדר, אנחנו יודעים, זו תקופה קצרה, לא חושב, אנשים לא מבינים את התפקיד של הדופמין. אני מקבל היי גבוה, בסדר, התחתנתי, עכשיו הדופמין הלך, אבל מה הכללה שאני זוכר? אני זוכר. ואני כל החיים חי בתסכול. עכשיו, החברה לא, היא מגבירה מאוד את התסכול, כי היא אומרת לי, זה אפשר עוד הפעם. זה זמין. זה מספר לך סיפור, אתה רואה סרטים, והיא קוראת לעיתון לאישה, כי היא רואה שהיא עשתה את זה. הדופמין, אני אומר, זה כללה של האנושות. כי התקופה שהם היו מאוהבים, זאת אומרת שכל החיים הם חיים בתסכול נוראי. עכשיו, אני בן עם דתי, אני אוהב את אלוקים, אני חושב שאלוקים הוא טוב. עכשיו, למה אתה עושה כאלה דברים רעים? לא? אנחנו טוענים שזה לא נכון. כל המודל הזה הוא לא נכון. מה אנחנו חווים כשאנחנו אוהבים? חווים חוויה עצומה של אחד. עכשיו, אם הדופמין יורד, צריך להיכנס המשוב לתמונה. בעזרת הרוחניות, אני שוב יכול להגיע לאחד הזה. ואז מה גורם לי התקופה שהייתי מאוהב? געגוע. ואני עכשיו זוכרים את המחשבה? אני יכול להגיע לזה, שווה להתאמץ. כי כבר הייתי פעם מאוהב, אני יכול עוד פעם להיות אחד. ואז דווקא הזיכרון גורם מוטיבציה. אני תסתכלו איתי בבקשה בטבלה 14. הדופמין יורד, אני מתוסכל. אם אין לי מה לעשות, התסכול הופך לסבל. בסדר? ואז מתחיל הרס עצמי. אם יש מה לעשות, אז התסכול יוצר געגוע. ואז יש מאמץ ותקווה. בסדר? ואנחנו טוענים שהמערכות הרוחניות מסוגלות לייצר עוד פעם את האחד הזה. ולכן התקופה שהיית מאוהב זה מתנה, כי נותנת געגוע ונותנת מוטיבציה כל החיים להשקיע. אבל אם אתה לא יודע לבנות את האחד הזה, התקופה שהיית מאוהב היא כללה של החיים שלך. עכשיו, בוא נניח כרגע שאני מרגיש שאני יכול להתאהב עם המזכירה. אז מה מפריע לי?
האישה.
האישה. עכשיו, בוא נגיד כרגע, אבל אני כרגע רוצה להיות יותר ספציפי. זה שאני עוד קצת אוהב אותה. בסדר? אז מה המוח שלי יעשה כדי שאני אוכל להתאהב בהיא? הוא יערוס את אהבה לאישה. מבינים את הנקודה? זה מה שהתכוונתי. כאשר בהתחלה זה רק יורד, אבל אחר כך יש תסכול, ואז יש הרס עצמי, והמערכות כבר מתחילות להרוס את עצמם. שוב, סיפור. בסדר? סיפור נורא עצוב, אבל מאוד מאלף על המוח שלנו. הייתי באוניברסיטה חשובה. היה שם פרופסור, בן 45. כמה שאנחנו יכולנו לראות, היחסים אשתו היו מאוד טובים. אבל הייתה שם תאונת עבודה רצינית, הגעת דוקטורנטית בת 32, יפה, והריצה אותו. זו תאונת עבודה רצינית. כי היא עובדת איתו צמוד, הלוך, חזור, הלוך, חזור. עכשיו הם יושבים בקפטריה, אוכלים צהריים. בסדר. עשו לכל צהריים. מה קרה לכם? מה, נהייתם מהשערים ניקים? עכשיו הוא יושב כל יום אוכל את הצהריים. מה אתם חושבים פה רואים?
איתה
חברים. חברים? עשו לו את חברים? זה לא פייסבוק. מה זה? היא הדוקטורנטית שלו, מה יש? אז היא מחייכת והוא מחייך וזה... לא בסדר. מה צריך לעשות? מה, פנאטים אתם? עוד מעט תשימו רעלות על הפנים, מה קרה? בצורה אחרי כמה חודשים הוא עזב את הבית. שאלתו למה עשית את זה? הסיפור שלו מקסים, מקסים. שהוא לא לקבוצה, לאחד סימן. הוא אומר, אני עשית את זה מרוב יושר. מה זה מרוב יושר? הוא אומר, הייתי במצב נוראי. כל פעם שהייתי עם אשתי, במצבים הכי אינטימיים, אני חושב על האי. הרגשתי גול נפש. אמרתי, אי אפשר למשיך את הצביעות הזאת. די. ניסיתי, די. אין מה לעשות. די. אתה לא יכול כמה, זה גול נפש. צאי משתך וחושב על האי. אני אסביר לכם את המנגנון מה קרה פה. זה מקסים, נבין את זה. אנשים מוסריים, הוא לא רק שלא בוגד באשתו, הוא אפילו לא, בחלום הלילה הוא לא יחלום שהוא בוגד. אבל מה הוא כן חולם? שאישה נסע אותו. אם אני עושה אותו, מה הוא יכול לעשות? עכשיו, זה מה שהוא עשה. הוא יושב איתה, ולאט לאט הוא מתאהב בה. עכשיו, הוא נמצא עם אשתו, וחושב על האי, אבל הוא אנוס, מה הוא יכול לעשות? זה אונס. אם הוא אנוס, אז מה הוא אשם? עכשיו, מרוב יושב, הוא עוזב את הבית. מקסים, מקסים, אני יודע, צריך לנשק אותו. זה, אני אומר, המוח שלנו זה גורנות, זה לא צחוק. איך הוא? רציתי לפתוח מכון ייעוץ, שאם יש לך בעיה, אני מוכן לסדר לך מה שאתה רק רוצה, ושתרגיש טוב. אבל אחר כך ראיתי שאנשים לא צריכים את הייעוץ הזה, הם לבד מסדרים את הכל. הכל, אמרנו. אז אני רוצה שתבינו, שכשאנחנו אנחנו, כאשר התקופה שהיינו מאוהבים, לרוב האנשים זה הכללה של החיים שלהם. אתם שתבין. אם הוא לא יודע לבנות בתוך הזוגיות, באופן אקטיבי, כל הזמן את האחד, את שהוא מעורר דברים דומים למה שהיה לו, אז התקופה הזאת היא כללה. היא כללה. כי היא יוצרת תסכול, והסביבה והמטרנות אומרים, אתה יכול להשיג את זה עוד פעם. וזו חוויה כל כך חזקה, שאם אני מבין שהיה לי ולא יהיה לי, ואפשר להשיג מבחוץ עוד פעם, שוב, אני לא מדבר על תשוקה קטנה, אתה מבין, התאהבות, מה זה? אז הרבה אנשים החיים שלהם נהרסים ממנגנון כל כך פשוט. לא יודע, נגיד, סתם הלך לתאווה, הוא לא אהבה, הוא התאהב. אצלנו ברגע שהתאהב, אנחנו מרימים את הראש, מה לעשות, התאהב, זה קדוש, הוא התאהב.
אבל אני חושב שזה שנכון, לא במתוך
אהבה, במתוך התאווה. מתוך? אני כעת לא רוצה כרגע לענות, כי זה לא הרצאה על זוגיות, בסדר? אבל אני הייתי...
תענה.
מה? לא, אני לא יכול, זה דורש הרבה...
לא יודעת, מה יכולה לבוא?
זה דורש כל כך עריכות לענות? זה דורש כל כך הרבה עריכות לענות? אני חייב, כמו בפוקר, או פס, אני עובר, אני מעביר את זה עכשיו. לא נכנס. לא, חבר'ה, זה שאני עשיתי פס, הוא לא אומר שאתם.
אני...
בסדר, ידידי, אני... כיוון שאני לא יכול להגיד תשובה כן, לא, אז אני אומר, יש דברים חשובים מה שאתה אומר, רק המודל שלנו הרבה יותר רחב מזה. בסדר? אז אנחנו נשאיר את זה. זאת אומרת, אנחנו חוזרים כעת לטבלה 4, ואנחנו אומרים שזה קריטי. המנגנון הרוחני שלך... הוא קריטי לחיים שלך. יש משובים, יש מערכות שהולכות לכיוון לא נכון באופן טבעי, ורק המנגנון הרוחני צריך להזיז אותם. ואם אתה לא מפעיל אותו, אתה בצרה גדולה מאוד. עכשיו אני רוצה לתאר את המנגנון הרוחני בצורה ממש פיזיקלית. ואנשים קצת לא מבינים, אני לא מבין, אתה מתאר לי הכל דרך המוח, ואתה אדם דתי, אתה אומר לי שמה, והכל אצלך חומרים כימיים, מה, איך זה בנוי? איפה? אתה רוחני או אתה מטריאליסטי? אני רוצה שתבינו, כשאני נותן צדקה, מה, נותן צדקה עם הנשמה שלי? נותן צדקה עם היד. עכשיו, אם יקשרו לי את היד, אז אתה רואה, הסיבה לצדקה זה היד. עובדה, קשרנו את היד ולא נתת הצדקה. שחררנו את היד, נתת הצדקה. זה לא נכון. היד היא מתווך בצדקה. זה נכון שאם אתה תפגע במתווך, אז זה לא תפעל, הוא לא הסיבה. הבדיחה הזאת היא בדיחה מאוד רצינית. אתה רואה כל מיני רופאים וכל מיני שאומרים, תשמע, אנחנו רואים שסרטונין זה מתווך באושר. אז אומרים, זה לא המתווך, זה הסיבה לאושר. תן לך פוזק ותהיה מאושר. נו, באמת. אז באמת, אפילו הדברים הכי מטאפיזיים ורוחניים, בסופו של דבר מדליקים חומר כימי. אתם מבינים אותי? וזה שאני מדבר על חומרים כימיים או על נוירונים, הכל, זה לא סותר אצל הרוחניות. כי המערכות הרוחניות מצליחות להפעיל את המערכות הפיזיות, אבל תמיד כל דבר הכי רוחני בעולם, בסופו של דבר, יפעל דרך מערכות פיזיות, ממש. בסדר? טוב. עכשיו אני רוצה לספר לכם על המערכות הרוחניות במוח. במוח. לקחו אנשים, וסיפרו להם סיפור עם התלבטות מוסרית. ואנחנו יודעים היום לעשות מיפוי של המוח, בזמן שאדם חושב. וזיהו אזור מסוים שהוא פעיל מאוד. אז אומרים, הנה, פה נעשה את ההתלבטות המוסרית. בסדר? אוקיי? יפה. עכשיו, לתדהמתם, ראו אנשים שהאזור הזה לא עובד. זאת אומרת, יש אנשים שהמוסר שלהם התנוון לחלוטין, הוא לא פועל לחלוטין. עכשיו, איך חושב אדם ללא מוסר? נורא מעניין. יש לנו דרך מאוד מעניינת, יכול לקחת כל אדם, ולשתק לו זמנית את המוסר. איך עושים את זה? אם יש לי מרכז במוח, אנחנו יודעים זמנית לשתק את זה. עושים הקרנה מגנטית, Transcranial Magnetic Stimulus, TMS. מקרינים לאזור הזה, זאת אומרת, זה לא מסוכן, זה לא קרינה. זה פעילות מגנטית מאוד מאוד חזקה, וזה משתק את האזור פה. בסדר?
איזה
רגע, 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 רגע. אז עכשיו לקחו, משתקים את זה, ומספרים לו סיפור, ורוצים לראות עכשיו מה יהיו התגובות שלו כאשר המוסר שלו פועל, ומה התגובות שלו כשהמוסר שלו לא פועל. בסדר? וראו נורא ברור. כאשר המוסר פועל, הוא מנסה, לפי המוסר שלו, לחשוב מה התשובה או הפתרון הכי מוסרי. כאשר המוסר לא פועל, התשובה שלו מה הכי כדאי. באמת, אנחנו היום יודעים להגדיר איך חושב בן אדם ללא מוסר. מה הכי כדאי. עכשיו, יש פסיכולוגים שהם כל מה שחושבים ומאמנים את בני אדם, זה להיות מכונות ללא מוסר. רק תחשוב מה כדאי. עכשיו, אם נחזור אחד לטבלה שלנו שעשינו קודם, תסתכלו בטבלה 7. שימו לב שהאדם הרוחני אמרנו שהוא מקבל אישור מבפנים, ועשיתי חץ שקוטע את זה. ראיתם? תגידי שאני לא זמין עכשיו. ראיתם שקטעתי את זה? ואז מה כתבתי שם למצד? כדאי במקום נכון. ראיתם? מאת האדם שהרוחניות אצלו נקטעה, צורת החשיבה שלו זה רק מה כדאי. באמת יש לנו גם היום מערכת ניסויית שיכולה לראות מה ההבדל בין החשיבה המוסרית וחשיבה לא מוסרית.
זאת המוסרית אתה משיח לרוחני.
כן. ואז, כי אז אני רוצה אישור מבפנים, אני עושה את הדבר הנכון, כל הכבוד לך, זה אישור מבפנים. המוסרי הוא רוחני, שוב, לא מטאפיזי, אני מדבר לכם ברמה הפסיכולוגית, אני מקבל אישור מבפנים, כל הכבוד לי, עשיתי את הדבר הנכון.
אבל בהכרח סותר, אי אפשר לעשות משהו מוסרי שהוא גם כדאי.
כן, אנחנו מאמינים שכל דבר מוסרי הוא גם כדאי לטווח ארוך. אני רוצה רק שסתם בלשון הקודש, זה נורא מעניין. מה זה מילה רע? המילה רע באה מילה רעוע, הרעי. המילה רע הרבה פעמים הוא טוב, אבל באופן זמני. זאת אומרת, אנחנו אומרים שאם אתה לומד לחשוב לטווח ארוך, אתה תראה שהמוסרי הוא גם הטוב, הוא גם הכדאי. רק הבעיה שאנחנו מאומנים לחשוב לטווח קצר. כן? אבל זה דורש הרבה הרחבה. להבין את האפשרות. ניקח ילד. כל הבגרות הנפשית שלנו זה הרחבת הזמן. אתה לוקח ילד, סוכריה, זה. אחר כך עד מחר. אחר כך הוא בית ספר, שליש. בית ספר, הוא מוכן לעבוד בשביל תעודה. הוא מוכן לזה. זאת אומרת, ככל שאתה מסוגל לראות את כל הזמן, ולעשות חשבון על כל המערכת, אתה אדם בוגר יותר. הבנת? בשח. מתי אתה עושה שגיאות? כשאתה רואה רק שני מסעים קדימה. אתה רואה כל התמונה. ככל שאתה יכול לראות תמונה רחבה יותר, אז המושג טוב משתנה. ולכן אנחנו רואים שהמוסרי הוא גם הטוב. אבל הטוב השלם לטווח ארוך. הרע הוא הטוב לטווח קצר. הוא הרעי. אבל זה דורש הרבה הבנה של מה זה זמן בנפש. שוב, אני רק לא יכול, אני רק נוגע. בסדר? לא יכול. אז עכשיו אנחנו מבינים את הרוחניות הזו. אני רוצה לתאר לכם דבר מאוד מעניין ברוחניות. לרוחניות יש, אנחנו רואים שרוחניות היא למעשה היא דורשת ומאפשרת בחירה חופשית. מה זה הבחירה החופשית? הבחירה החופשית זה בין הכדאי והנכון. זו בדיוק הגדרת הבחירה החופשית. זאת אומרת, ללא מסוריות המוח משדר לך מה הכי כדאי, המוסר משדר לך מה נכון, ושם מתחיל הקרב. רואים כאן? פתאום קיבלנו הגדרה מאוד מדויקת, מה זה? בחירה. בחירה זה תפקוד המוח ללא המוסר, פלוס המוסר אתה מקבל עכשיו במקום את הכדאי, את הנכון, ועכשיו יש קרב. אני לא תאר איך הקרב הזה מתנהל, זה הרצאות אחרות. אבל פתאום ראינו כעת שזה מאוד קריטי. ואת כל מהות האדם, כל מותר האדם מן המכונה, המכונה תמיד תפעל למה שכדאי לה. כל מותר האדם, זה הנכון. וזה הקרב שלנו, כמובן. אז אתה רק בן אדם, אחרי את המכונה. פשוט מכונה. קראתי עכשיו, אנחנו חברים במכבי, קיבלתי אלון של מכבי. סליחה, זה לא פרסומת למכבי, אני מבקש. סתם, זה אקראי, אני לא יודע אם זו החברה הכי טובה. סתם. כמובן שזו החברה שלי, אז ודאי שזה. אז יש להם, היה מאמר חמוד כזה, 19 טיפים לשיפור הזיכרון. מה שאני נהניתי נורא, שהוא מכניס שם שיהיה לך משמעות בחיים. מה הקשר? זה מה שכותם שם. שאחד הטיפים, כותם 19, אחד מהם שיהיה לך משמעות בחיים. שהוא צודק. מה הקשר אבל? מה הקשר? למה? אני אסביר לכם, זה לא כך. הקשר הוא מעגלי. זה ברור לנו היום שסטרס ומתח פוגעים, וזה הוא מראה בתחום אחרים, שסטרס ומתח באמת פוגעים לאט לאט ומגדילים את הסיכון שלך לאלצהיימר וכו'. עכשיו, אם אין לך משמעות בחיים, מה קורה? אתה חייב להדחיק את הצורך הזה. אתה לא יכול להתעלם ממנו. יש לנו תהליכי הדחקה. מי שאין לו משמעות בחיים חייב ליצור תהליכים מאוד עמוקים של הדחקה. ההדחקה הזאת היא פועלת כמו הקורטיזול, פועלת זה, וברור שזה יפגע לך כרגע ביכולת הזאת. אני רק רוצה רק שמבינים את ה... זאת אומרת, שימו לב, המוח שלנו הוא זקוק למשמעות בחיים. אתה רוצה לרמות אותו, תרמה אותו. הוא לא, אז מה אתה עושה? אז אתה תרוג אותו, בסדר? אז אני אמות, מה אתה עושה לי? מה?
אבל המוח לא מייצר משמעות
בחיים. עכשיו הוא מתחיל לחפש. אבל זה רק רציתי רק שתבינו... שלמוח יש צורך עצום במשמעות. עכשיו, למה יש לו צורך במשמעות? אתם יודעים למה? בגלל תפיסת הזמן. זאת אם לא היה לו תפיסת זמן, הוא היה מספיק רק תן לי ליהנות, תן לי שיהיה יעיל. אבל בגלל שהוא רואה את כל הזמן, הוא לא יכול לחשוב רק במושגים של כדאי. הוא אומר, תן לי משהו שישאר מעבר לכדאי. זה המשמעות, נכון? המשמעות, זאת אומרת, אחרי שנגמרים כל הקדאים, אני רוצה משהו שהוא נשאר, שהוא בעל ערך נצחי מסוים. לא משנה מה. אני זוכר, אבא שלי עליו השלום, שאלתי, למה אני רוצה להיות איש מדע? לא הייתי דתי. אז הוא אומר לי, תשמע, עכשיו אני ממליץ לך להיות עורך דין. משהו ממש, תדע לך, אתה תצליח מאוד. נורא מעניין שנתתי לו תשובה דתית. אני לא ידעתי שזו תשובה דתית, ידעתי תשובה דתית. אמר לו, תשמע, אבא, תראה, בוא נחשוב עוד 100 שנה. אני אלך לעולמי, והשופט ילך, והתובע, והנתבע, וזה, ואת כל התיקים כבר ימחקו מהמחשב והכל. בסדר? למה? הכסף שזה נזה, זה, זה. אני מסתכל על החיים שלי, מרחק של 100 שנה, זה כמו אונייה שעברה בים ולא נשאר כלום. לא מסוגל. אז למה אני רוצה מדע? אני, כמו הוליווד, אתם יודעים, זה אלה שטובים את הרגל והבתית. אני מקווה שאני אעשה משהו, שאני אשאיר את החותם בהיסטוריה, משהו. אני לא יכול לחשוב שאני אעבור לחיים ולא נשאר כלום. תבינו אותי? אז שימו לב, זה היה מין, זה תשוקה למשמעות. תבינו? אז אני רציתי את זה דרך מדע. אבל זה נורא מעניין שמנעורי התעסקתי בהרבה במשמעויות ובשיטות ובכל מיני שיטות רוחניות, אבל לפני היהדות. מישהו מכם קרא, אתה יודע, זה קשור לתקופה שלי עוד, של איין ריינד, מרד הנפילים וכל החברה האלה. קראתם קצת שלהם? אז את הצעירים זה שיגע אותם, היינו קוראים הרבה מאוד מזה. קראת כמה אני גם? כן, מזמן. בסדר, אני רוצה שתבינו שהחברה האלה זה לא היה רומן, זה היה שיטה רוחנית. זה היה, היא רצתה ליצור איזשהו תזה וממש, אנשים האמינו בזה וזה. וכולי. ואני הייתי בקבוצה כזאת, שבאמת קראנו והתווכחנו ודיברנו וזה. יום אחד אמרתי, חבר'ה, השתכנעתי, זה לא נכון, אני עוזב. למה? אמרתי להם, בואו נראה אם מישהו שלא יכול להצטיין. איזה משמעות יש לו בחיים? לא משנה. מישהו שלא יכול, זה בנוי הרבה מאוד על הצטיינות. אפילו בתור סנדלר, אבל לא משנה, צריך להצטיין. אם הוא לא יכול להצטיין. אני קראתי יום אחד דבר נורא מזעזע. שיושב ראש חולי האדס בארצות הברית, הוא, למרות שיש לו, אני לא יודע, ביטוח רפואי, ואפשר היה לטפל בו באיידס, הוא אמר שהוא מעדיף, אני לא יודע אם זה מעשי או לא, שלא יטפלו בו, ובמקום זה יקנו תמונה ויתרמו למוזיאון. בסדר, אז מחכה לי עוד, אני יודע מה, 5 שנים, 8 שנים, טיפולים, וזה, ובסוף אני אמות את זה וזה, אז בשביל מה להשקיע ב8 שנים בן אדם שמת? לא עדיף שיהיה תמונה במוזיאון על שמי. אתם רואים שזה אותו דבר. אני רוצה לדעת שמשהו יישאר. אנחנו חושבים שזה לא נכון, אגב, אישה. כי אנחנו חושבים שהאדם יכול לעשות פעולות רוחניות, ואדם שעומד למות יכול לעשות פעולות רוחניות שהן בעלות משמעות. הם רק חושבים במופן, תן לי להשפיע על בני אדם. זאת אומרת, להזיז את העולם. אמא שלי עליה השלום, היא הייתה משבר נוראי אחרי שיצאה לפנסיה. כי הייתה הופכת העולם, ועכשיו מה? מה היית עושה? ואחרי זה לאט לאט נהייתה יותר ויותר סיעודית, על המשבר נוראי. עד שניסיתי לאמן אותה, שהפעולות הרוחניות שאתה עושה, הן בעלות משמעות נצחית. זה היה נורא קשה לשנות אדם מבוגר, אבל היא עברה שינויים מרתקים מאוד בנושא הזה. אבל ברגע שאנחנו קולטים שהמשמעות זה רק דרך הישגים ומדע, וזהו, אנחנו כולנו הולכים לטרגדיה נוראה, נוראה. רוב האנשים שיוצאים לפנסיה, הם הולכים לטרגדיה, כי הם חיו באשליה שכל המשמעות זה לפעול בעולם, וכשלקחו להם את האשליה הזאת, אז זה נורא, זה נורא. אבל הצורך שלנו במשמעות הוא בגלל תפיסת הזמן. עכשיו, לא יעזור לך כלום. אתה לא יכול לרמות את עצמך. אתה יכול רק להתכחש. אם יש לך מתכחש, זה הדחקה. הדחקה יפגע לך בזיכרון. אני רק אצלת רק שתבינו. זאת אומרת, המוח שלנו בנוי שהוא צריך משמעות. עכשיו, לא תיתן לו משמעות, הוא ירמה, הוא ימציא. ואנחנו יודעים שבני אדם ממציא משמעויות. זה אחת הבעיות הקשות עם ויקטור פרנקל. הוא גילה באמת שבפסיכולוגיה האנושית אנחנו זקוקים למשמעות, אבל יצר תרבות שלמה של פסיכולוגים שממציאים עבורך משמעות. ממציאים. לכן אנחנו חושבים שזה לא נכון. אני חושב שיש שלב יותר גבוה מאשר ויקטור פרנקל. אני חושב שזה לא מספיק שזה במשמעות. אם אתם זוכרים, בטבלה הראשונה שעשיתי, מאמץ וגמול, הגמול צריך לשדר לא רק שזה כדאי, אלא שזה גם אמין. הם היום יצרו אותם במשמעות במובן שבאמת זה כדאי, זה נעים, אבל לאט לאט נרסה אמינות של משמעות. מובן? אתה יודע שזה שטויות, כי ממציאים עבורך משמעויות. ולכן אדם ברמה כבר לא מסוגל לקבל את הסיפוק ממשמעויות שממציאים עבורו. אני אתן לכם דוגמה מאוד עצובה ומרתקת. בספר מדינת היהודים של הרצל. הוא כותב שהמוטיבציה בתרבות שלנו תהיה עבודה. עבודה ומסורת ובידור, שלושה דברים, עבודה, מסורת ובידור. אמרתי שהיה גאון, הוא ניבא את מדינת ישראל ממש. אה? טוב, עכשיו, יש לו בעיה קשה, תיארתי לכם את הפנסיה. אז הוא אומר, מה עם הבן אדם הזקן? פתאום אתה לוקח לו את המשמעות בחיים, אתה מביא לו אותו לטרגדיה נוראה, ופה הוא כתב דבר מקסים, מקסים, זה הזה, מקסים. חובתנו המוסרית, לדאוג לזקן לאשליה המנחמת של תועלתיותו עד יומו האחרון. ציטטה מדויקת. בנעוריי היה עוד בתי זקנים של מלבן, והם נותנים להם לסרוג גרביים וזה, שהנה אתה מועיל, אתה עושה קש, היום כבר מבינים שזה שטויות, אני הפסיקו עם זה. עכשיו, אבל מה נתנו? הנה, אתה שורי גרב, אתה תורם למאמץ המלחמתי והכל זה. עכשיו, כל הדבר הזה טוב, בתנאי שהזקן לא יקרא את הספר. אנחנו כתרבות כבר קראנו את הספר. וזו תרבות שלמה שיצרה אשליון, אבל כבר קראנו את הספר. כבר אי אפשר למכור לנו אשליון. ולכן, אמרנו שהגמול צריך לשדר גם שזה כאידאי וגם זה אמין. עכשיו זה כבר לא מסוגל. ולכן אנחנו אומרים שזה לא מספיק משמעות, צריך גם אמת. ולכן היהדות אומרת שבשום פנים הפסיכולוגיה של משמעות בלבד היא לא נכונה.
צריך גם... זאת אומרת,
חלק.
זה לא מבטל את כל הנושא,
ודאי שלא.
שייכות
בגשמיות,
מקומות
עבודה, בלסור ודאי, אבל צריך גם אמת. זה דרגה יותר גבוהה. זאת אומרת שאם דוקטור סטרבניק יכתוב פעם ספר, במקום לכתוב אדם מחפש משמעות, יכתוב אדם מחפש אמת. זה דרגה גבוהה יותר, והרבה מאוד בהרצאות שאני מסביר את ההבדלים הנפשיים בין משמעות ובין אמת. אבל זה נושא אחר כרגע. אני רוצה להראות לכם דבר מאוד מרתק בנפש בנושא של בחירה. כמו שאמרנו שמשמעות זה קריטי לבריאות הנפש שלנו, עכשיו אני רוצה להראות לכם בחירה. ניסוי על עכבר. איך המוח שלנו מתפתח? ואיך הוא מתנוון? יש לנו חוטים מאוד ארוכים, קוראים להם נוירונים. אנחנו יכולים להדליק אותם. זאת אומרת, הם טריגר. בסדר? ג'ים. עכשיו, כל חוט כזה כמו נוירון, הוא מתקשר לחוטים האחרים על ידי שלוחות שנקראים דנטריטים. נוירון אחד יכול ליצור בשקט 10,000 דנטריטים. עכשיו תראו לכם מאות מיליונים של נוירונים, וכל אחד שולח אלפי אלפי דנטריטים, אתה מגיע למכונה מסובכת, אתה יכול לצאת מדעתך. עכשיו, המערכות מתקשרות, זה נקרא מעגלים. זאת אומרת, אני יכול ליצור מעגלים במוח. בסדר? אוקיי? עכשיו, כשאנחנו עושים משהו, אנחנו מיד המוח משתנה, נוצרים דנטריטים. רק מה הבעיה? אם זה זמני, הדנטריטים מתנוונים ומתבטלים. אם אתה חוזר על זה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, אז המוח מבין שזה רציני, והוא מקבע את זה. איך הוא מקבע? הוא עוטף את זה בחומר כימי, ואז זה כבר לא מתפרק. וזה מה שקורה באימונים. כשאנחנו מתאמנים משהו, אנחנו כבר לא שכחים. מה זה נקרא שאנחנו לא שוכחים? יש תהליך כימי, שאז כל היצירה הזאת מעוטפת באיזשהו חומר, ואז זה לא מתפרק. אחרת, זה נוצר לכמה ימים ומתפרק. בסדר?
זה גם נושא של הבנה ולימוד.
כן, כן. אנחנו יודעים את המערכת הכימית של הלימוד והשינון. ושינון הוא תהליכים כימיים, ממש קורים שם. רואים אותם היום. עכשיו, אנחנו יודעים לפתח את המוח, כשאתה נחשף לדברים חדשים, אז כל הזמן נוצרים דטריטים, נוצרים מעגלים, קישורים. האם אפשר ליצור נוירונים חדשים? הם חשבו שלא. מתברר שכן, המוח שלנו גם יכול לייצר נוירונים חדשים. עכשיו, האם אפשר להגביר את ייצור הנוירונים חדשים? כן. מה עושה את זה? ספורט. ספורט. עכשיו, אבל אם אתה עושה ספורט, ואתה מייצר נוירונים חדשים, אבל זאת מערכת מחשבת מאוד מורכבת, ואתה יוצר שם נוירונים שלא מקושרים. אם אתה לא תחבר אותם למערכת, הם חיים 4 שבועות, ואז הם מתים. זאת אומרת, אתה צריך שני דברים, גם ליצור את הנוירונים החדשים, וגם לחבר אותם. זאת אומרת, יש סתם לפתח את המוח על ידי חיבורים בלי שום קשר לספורט. אבל יש דרגה יותר גבוהה, גם לספורט ספורט וגם לחבר. בסדר? עכשיו, מה יוצר את החיבורים? זה חשיפה לדברים חדשים. ולכן היום, בכל העצה, שהמוח זה כל הזמן תחשף לדברים חדשים. הייתי עכשיו עם אשתי, אני יודע מה, נסענו חוץ לארץ לאיזשהו מקום, וחיפשנו חנות, לא מצא. טוב, אז הלכנו למלון, אז אני, היה מין בלוק כזה, אז כל הזמן היינו הולכים מצד ימין, עכשיו הלכתי מצד שמאל, בדיוק מצאנו את הרבה. אמרה, את חושב, זה מזל? זה לא מזל. מה קרה? אני מאמן את עצמי תמיד. הלכת מצד ימין, עכשיו תלך מצד שמאל. תמיד תעשה חדש. אז בגלל זה מצאת את החנות. אבל כי אני כל הזמן מתאמן, אל תחזור על מה שאתה יודע. כל הזמן חדש. וזה אגב, זה אחד הכללים, שהיום מאמנים בני אדם. אל תחזור. תתקבע כל הזמן. ואנחנו רואים כמה קשה לאנשים, אחד הדברים לעשות שינויים לאנשים בני ההבנה, אנשים שונאים את החדש, ואנחנו מבינים במוח אומנם אנשים שונאים, אבל זה הדבר שהכי חשוב לך, לעשות דברים חדשים. על כל פנים, החדש הזה הוא מקשר את המערכות. סתם רקע כללי. יפה. עכשיו, לקחנו את העכבר הנחמד הזה, ונתנו לו גלגלת. עם גלגלת הוא מתחיל לרוץ לנעתו, הוא רץ 5 קילומטר ביום. לא צחוק. במושגים שלך זה כאילו רצת 200 קילומטר ביום. נהנה מזה. 5 קילומטר. ותרוץ 200 קילומטר ביום, נראה אותך, ותהנה עוד מזה. הוא נהנה. בסדר. עכשיו, מדדו וראו שנוצרים לה הרבה נוירונים חדשים. ויש לנו דרך למדוד את זה, מודדים את כמות הנוירונים החדשים שנוצרו. עכשיו לקחו עכבר אחר, והכריחו אותו לרוץ 5 קילומטר. זאת אומרת, הוא מתחיל לרוץ, נותנים לו מכת חשמל, הוא מפסיק. הוא רץ 5 קילומטר. מדדו את הנוירונים, כמעט לא נוצר שום דבר. מה זה אומר? ואת אפילו ברמה של עכבר, הפעילות הפיזית היא לא אוטומטית. צריך שהוא ירצה. צריך שהוא ירצה. ובלי זה, זה לא יפתח אותו. עכשיו אנחנו מבינים למה אלוקים רוצה לתת לנו בחירה חופשית. בשביל מה זה כל המצוות? כל המצוות, אמרו לנו חכמים, זה תוכנית אימונים. לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהן את הבריאות. אבל אם זה תוכנית אימונים, מתי זה יבנה אותך? רק כשאתה בוחר. אם הוא יכריח אותך, זה לא יבנה אותך. אז מה אלוקים צריך את המצוות שלך? הוא יכול ליצור לעצמו רובוטים, שיניחו תפילים מהבוקר עד הלילה. מה יצא לו מזה? הוא צריך את המצוות? המצוות זה לא משלו, זה בשבילי. עכשיו, מתי זה פועל? רק כשאני בוחר. לכן, תבינו, אני לא מדבר על הרמה המטאפיזית של בחירה. ברור, ביהדות יש הרבה מאוד על המשמעות הרוחנית של בחירה. אני מדבר על הרמה הנוירולוגית של בחירה. בלי בחירה, המצווה לא תבנה אותך. אז מה אלוקים צריך אותו בכלל? הוא לא צריך את המצוות, הוא רק צריך שזה יבנה אותך. וזה יבנה אותך רק אם אתה בוחר. ולמדנו את זה מהעכבר. זה יפה, לא? אחד בא לרב. אומר לו ככה הרב. אומר לו, תשמע, יש ממרה מפורסמת. לא, שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות. נקרא בהביוריזם, בסדר? אז עשיתי את זה, לקחתי את הילד שלי, יושבתי אותו בית כנסת לידי, 2 הכרחתי אותו להתפלל. עכשיו אני מצפה שאחרי הפעולות, אם השכול שיואב להתפלל, אתה יודע מה קרה? הוא שונא להתפלל. איפה שגיתי? אז מה אתה אומר? הפעולות! אז מה אתה רוצה לעשה? הוא עשה את הפעולות! זה לא נכון. מתי הפעולה? כשהוא בוחר. אז רגע, אז יש פה מלכודת. אבל אני רוצה לאמן אותו, הוא עוד לא בוחר. איך אני יכול? מותר לך לפתות אותו. מותר לך לפתות אותו. זה מותר. אבל עכשיו סתם אני נותן לכם שיעור קצר בחינוך, זה דבר מאוד מעניין שאנשים לא יודעים לגבי פיתוי של ילד. אגב, זה לא רק פיתוי של ילד, צריכים להבין. יש פיתוי חיצוני ויש תענוג פנימי. נניח שאני אומר לילד, תלמד. ואתה תקבל סוכריה, או תקבל פרס, או משהו. זה פיתוי חיצוני, בסדר? האם זה יבנה אותו? לא. זה רק יגרום לו לעשות את זה. אבל עכשיו אתה צריך שהוא ייהנה גם מהפעולה עצמה. אם הוא לא ייהנה מהפעולה עצמה, היא לא תבנה אותו. כי ברגע שהוא סובל, המערכת הזאת תהרוס אותו. ולכן אנשים לא יודעים שיש המצווה הכי חשובה במצוות, זה ליהנות מהמצוות. אנשים שואלים אותי, מה ללמוד בתורה? איזה דבר הכי חשוב? הכי חשוב מה שאתה נהנה. אז מה, כל זה צריכם כיף? כן, אני מאמן את עצמי, שמקוף שם של גלידה, שיהיה לי כיף מתורה. אבל אתה צריך ליהנות. צריכים לדעת שהמוח שלנו זקוק לתענוג. רק אני לאט לאט מאמן את עצמי ליהנות מדברים יותר גבוהים. אבל לא שאני מאמן את עצמי לוותר על תענוג ולהחליף תענוג בסבל. לא! אני חייב ליהנות! רק אני לומד לשלב את המערכות וללמוד ליהנות גם ממערכות רוחניות. כי אם לא, אני בצרה גדולה. אבל אני רוצה ליהנות. ואם אתה לא תהנה, או שאתה תעזור את היהדות, או שהילדים שלך יעזור את היהדות. יש לנו שאומרים שבת, ובשעמום נוראי, אוכל את עצמו. הילדים שלהם נוזבים את התורה. בסדר, הוא תקוע, יש לו בעיות נפשיות עם אבא שלו, מרגישה שמה, הוא שומר שבת. אבל לי אין את הבעיה הזאת. גמרנו, מספיק. אני רואה איך ההורים שלי מסובלים, מה אני צריך תקוע בזה? יש הרבה אנשים שסוחבים את הניסויים ככה. אנחנו ממשיכים להיות נשואים בשביל הילדים. מה הילדים רואים? סבל נוראי. הילדים לא רוצים להתחתן. הוא רואה דוגמה שנישואים זה סבל נוראי. זאת אומרת, אין לנו אלוקים לא רוצה שנסבול. אנשים חושבים שהעיקר לסחוב ולסבול. לא נכון. אתה חייב להפעיל את המשור, זוכרים? והמשור יכול להוציא אתכם מהמערכות האלה. כי בלי זה המערכות האלה מתוכננות להוביל לסבל. זאת אומרת שבמוטיבציה, אני יכול לתת לך מוטיבציה חיצונית, היא תגרום לך לעשות את האימונים. אבל אתה עושה את האימונים בצורה שאתה תהנה מהאימונים עצמם, רק אז יבנה אותך. בסדר? אתם צריכים קצת להבין, זאת אומרת, יש הרבה שגיאות בנושא של מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה פנימית. ההתחלה זה חיצוני, אבל חייב להיות שגם תענו פנימי, אחרי זה לא יבנה אותך. זה היה בקצרה רק עצות טיפה בחינוך, אבל נושא צדדי. אני רוצה עוד דבר מאוד מאוד חשוב בנושא של המוח שלנו. אנחנו חושבים שיש דבר אובייקטיבי שקוראים לו מציאות. מתברר היום בחקר המוח שזה לא נכון. כמובן המציאות היא קיימת, אבל בשבילנו, בשביל המוח המציאות היא לא אובייקטיבית. אני אספר לכם ניסוי מזעזע. זאת אומרת, לא רע, אבל מזעזע. עשו קבוצה, לוקחים, עושים ניסויים, חזרו על ניסויים הרבה פעמים. לוקחים את הנבחן, אני אראה לך סרטון. אולי פעם תעזור לי שאנחנו נקרין את זה פעם, בסדר? נקרין את זה, נביא איזשהו מחשב, נקרין להם, נעשה להם את ההדגמה הזו. בסדר? אראה לך סרטון. עכשיו, אתה רואה בסרטון אנשים מוסרים כדורים. אתה צריך לספור כמה כדורים מסרים. אתה תקבל שקל על כל כדור שספרת. בסדר? 40, 50, שלוש דקות, נגמר הסרטון, בסדר. אתה צריך לגייס את הכסף, בסדר. אז לכן הנסיינים עושים, בסדר, נגמר הסרטון, כמה זה, צודק, קבל את הפרס שלך, הכל טוב יפה, בסדר. שואלים את הנסיינים, תגיד לי, ראית משהו מוזר בסרטון? לא? סליחה ששאלה לא רוצה להגזים, היה פה גורילה? איזה גורילה? אתה משוגע? מה גורילה? היה פה אנשים שמוסרים גדול. עכשיו בואו נסתכל עוד פעם על הסרטון. אז כאילו נמצא סרטון, ותוך הקבוצה נכנס שם גורילה, זאת אומרת מישהו לבוש כגורילה, והוא יוצא החוצה, וכמעט אף אחד לא ראה אותו. כי הם היו עסוקים בלספור את ה... בסדר, אבל אפשר לא לראות גורילה? אפשר לא לראות גורילה. איך זה בנוי? אני אסביר לכם. אגב, הרבה מאלה שעושים אחיזת עיניים והרבה מזה ונוכלים, הרבה מאוד עוסקים בשיטות כאלה, אבל נבין את איך זה בנוי. כשאני נכנס לחדר, אני נכנס פה לחדר כרגע, כמה פיסות אינפורמציה המחשב שלי עכשיו קולט. עכשיו, פיסת אינפורמציה זה הצבע של זה והגודל של זה והכל, וכל פרט פרט זה פיסת אינפורמציה. ואנחנו יודעים לפרק את זה, קוראים לזה bytes of information. מתורת האינפורמציה יודעים כרגע לפרק מערכות של מידע לבייטס. אז הכמות בערך שאני רואה, נכנס לחדר, זה 1.6 מיליון פיסות אינפורמציה. עכשיו, כמה פיסות אני מסוגל לעכל? To process, לעבד נתונים. מראה שאני יכול בערך 16 פיסות אינפורמציה בשנייה. עכשיו, אני יכול לחבר 10 שניות ביחד ולחשוב. 160. וכמה קלטתי? 1.6 מיליון. 1/10,000 מהאינפורמציה. אז מה אני אעשה? זאת אומרת שאני לא מסוגל לאבד. אז יש לנו פילטר. והפילטר אומר, תתרכז בדבר החשוב. בסדר? וזה מה שקרה עם הגורילה. במקרה הזה נתנו לו פקודה, מה זה הדבר החשוב? מסירות. אז זה מאוד קל לו. מאוד קל לו, הוא מסתלק מהכל. אם היו שואלים אותם גם צבע הבגדים, הם גם לא היו יודעים. מבינים אותי? כי המוח כעת קיבל פקודה מה חשוב, מאוד קל לו. זאת אומרת, ששנינו נסתכל למציאות, נראה שני דברים שונים, לפי הפקודות שהפילטר שלי רואה. קיבל. אם אני נותן לו פקודה מה חשוב, הוא יראה תמונה אחרת לגמרי ממה שאתה רואה. שוב, טכנית יראה אותו דבר, אבל זה עולם אחר לחלוטין. זאת אומרת, הם צריכים לדעת שהפקודה שאתה נותן לפילטר שלך מה חשוב, משנה את כל המציאות של החיים שלך. אתה חושב שאתה נמצא בעולם, אתה נמצא בעולם מאוד מאוד מסוים, שהוא תלוי בפקודות שהפיל שלך חשוב. אם אחד קיבל שהדבר החשוב זה התוצאות בכדורגל, זה כל מה שמעניין אותו. הוא בקושי קולט, יתקו גול, לא יתקו גול, זה. הוא יהיה בהרכב, לא יהיה בהרכב, כל החיים שלו סובבים סביב זה, הוא לא קולט. יש איראן, אין איראן, סוריה, הוא לא קולט את זה בכלל. מבינים אותי כרגע? אני בחממן מקצים, בסדר? אבל הרבה אנשים יכולים להוות את כל החיים על ידי פקודה לא נכונה לפילטר. עכשיו, מה זה פקודה נכונה? פתאום אתה רואה שאתה צריך לדעת על משמעות החיים. אז עכשיו אנחנו ניתן, אם באמת יש לי משמעות נכונה, אז הפקודה תהיה נכונה. תתרכז בדברים שהכי תורמים למשמעות החיים. פתאום הפקודה שונה לחלוטין. אבל בשביל אני צריך שיהיה לי משמעות בחיים. רואים? אין לך משמעות בחיים, אתה לא לתת פקודות מטומטמות לפילטר שלך. אתה בצרה גדולה מאוד, אתה לא תראה, לא רק שלא גורילה, לא תראה כלום. אתה תראה דברים מאוד מעוותים. המציאות היא לא אובייקטיבית. היא כאילו אובייקטיבית כן, אבל ברמה של האישיות שלך בשום פנים לא. אתה תראה עולם דמיוני, וירטואלי, בהתאם לפקודה שהפילטר שלך מקבל. אני רוצה לסיים אולי אולי דוגמה אחת או שתיים. בתוך הדיונים שהעליתי, הראיתי את המושג שלם. שלם. ואני רוצה קצת ללמד לכם את המושג, את החשיבות העצומה של שלמות. עכשיו, יש שלמות במרחב ויש שלמות בזמן. בשחמט זה מאוד ברור. ואת, אני לא יכול להתרכז בקטע על הלוח, אני צריך לראות את כל הלוח. אני לא יכול להתרכז בשני מסעים, אני צריך לראות את כל המשחק. ואת, יש שלמות במרחב, שלמות בזמן. בסדר? כמה שיותר זה שלם, זה נראה אחרת לחלוטין. כשאני רואה חלקי, אני מעוות את התמונה. בסדר? חלקי בזמן או חלקי במרחב. משך מאוד ברור, אני אומר. אני שחמטאי, אז אני, הדוגמה, המשלים שלי הרבה פעמים זה משך. עכשיו, אני רוצה לעשות לכם תרגיל קטן. נניח שלאשתי יש שומת חיל. אני אעשה צילום מוגדל של זה. עכשיו אתה רואה מסך שלם עם שומה. מי זה? זה אשתי. אשתך, לא נעים לי, אז למה אתה מראה את זה? וזה, מה? רגע, רגע, בוא נתרחק טיפה. ופתאום אתה רואה את השומה, אני יודע מה, עם קטע מאף. זה כבר נראה אחר. טוב, עכשיו בוא נראה אותה עם כל הפנים, חייכת. עכשיו בוא נראה את כולה. עכשיו בוא נראה אותה איתי ביחד. עכשיו עם השישה ילדים שלנו, הנשואים. עכשיו תראה את זה עם עוד 24 נכדים. וואו, מה עם השומה? יאללה, תעזוב אותי. עשיתי תרגיל מאוד פשוט. לקחתי, בהתחלה עיוותתי את המציאות, שאני מסתכל רק על פרט. עכשיו אמרתי, בוא נראה את התמונה השלמה. אגב, זה נכון בזוגיות. אני אומר לבינם, הרגיזה אותך. מה אתה כרגע עושה? אתה מתרכז בשומה. בסדר? בוא נעשה תרגיל נפשי. אתם נשואים כך וכך שנים, תראי כמה דברים טובים, תיזכר בך ולקים של כיף. נכון, ירגיז, אתה לא סולח, לא סולח, שום דבר. רק בואו נראה את כל התמונה, אתה זוכר את הטיול וכמה זה, ואת הילדים, וזה מי חואב אתך. בואו נראה את כל התמונה. אז זה נראה. ואת אחד התרגילים הנפשיים, אנחנו מאוד חשובים. אתה נשאב לתוך מאורה, צא החוצה, ותראה את כל התמונה. תרגיל רוחני. אחד הדברים הרוחניים זה אל תישאב למאורה. אתה מתחיל תפסיק, תעצור, אל תסלח, שום דבר. רק רואים? מאוד מאוד חשוב. כל ההבדל בין קטע לתמונה הוא מאוד חשוב. אנחנו שונים שקטע זה שקר. במקרה הזה זה חולה. אנחנו מגדירים את הבריא כשלם. רואים את הנקודה? אז יש הרבה דברים חולים. אחד הצורה זה שהוא חולה. זה לא בריא, זה להסתכל על קטע. זה הרבה מאוד אנשים נהרס להם החיים, כי הם מסתכלים על קטע בזמן או קטע בזה, או על מאורה וכו'. אנחנו מאמנים את עצמנו תמיד לשלם. בסדר? עוד נקודה, מה זה עושה שלם במוח? מה זה עושה שלם?
איזור.
אז בעיקר גם מבחינה מוחית. זאת אני לוקח המון אזורים במוח וחושב עליהם בו זמנית. איך יכול לבוא בו זמנית? אם הם מחוברים. ככל שבן אדם חושב יותר בצורה שלמה, כל המערכות מתחברות אצלו. מתחשיבה שלמה משנה את המוח אצלך. כי אתה צריך לראות איך זה מתחבר זה עם זה, מתחבר עם זה. כל המוח, כל הזמן, מקבל עידוד להתחבר. כי כל המרכזים מתחברים. למעשה ביהדות זה תוכנית אימונים לחבר מערכות. כי אצלנו תמיד, אני לוקח שירותים. שירותים? זה חוויה סוסית, נכון? לא. כתבתי ספר, ראיתי לכם ספר. זה אחד, יש המון מדיטציות שהתעסקתי בהם להבין איך הם פועלות. אחד המדיטציות הכי מרתקות זה מדיטציה של התפעלות. וואו, וואו, וואו. מתוארים פקירים מסוימים שיכול להיכנס מצב נפשי שהוא מחליט למות, הוא מת. והוא עושה, בשבילו זה שווה והוא עושה הפגנה, הצגה לעיני כולם, הוא מת. זה הצגה חד פעמית, אבל הוא נכנס, בסדר? בשבילו זה שווה את זה. להבדיל אלף עבדי הדעות, החזוני, שאחד מגדולי הדורות שלנו אמר, אם אני הייתי מתרכז בשושנה ובהתפעלות של גדלות הבורא בשושנה, הייתי מת. אני מסוגל מרוב התפעלות למות, אני מסוגל, אני לא עושה את זה. אבל זה כוח שאנחנו יודעים אותו משני קצוות הספקטרום, שאני מסוגל לעשות. התפעלות זה דבר עצום. אני לא רוצה להתפעל עד כדי המוות, אבל התפעלות זה כוח עצום בנפש. מתי אנחנו עושים את זה? אתם יודעים את זה? כשאני יוצא מהשירותים. אשר יצר את האדם בחוכמה, ובראו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. וגלוי וידוע לפני כיסא כבודיך, שמפתח אחד מהם, הוא יסתם אחד מהם. עכשיו תשים לב שאני אוהב את עצמי, תקשיב טוב. לא, זה לא צחוק, אני אוהב את עצמי, אוהב. אחד מפתח אחד, מסתם אחד מהם. אי אפשר לעמוד ולהתקיים בפני רבינו שעה אחד. יאללה, בן אדם הזה, הוא עוד יחזור בתשובה מהשירותים. יאללה, תרגע. מה קרה? שאלת 200 גרם האישיות שלך שם, זה הכל. זה אם נכנס סוס. אבל אם יצא משם רוכב, הוא הופך את השירותים למנוף לחוויה הרוחנית. התפעלות לשלמות של המערכת. איך זה עובד? וואו! התפעלות זה כוח עצום, אנחנו מפעילים אותו. כל פעם שיוצאים משירותים, זה זמן לעשות מדיטציה של חצי דקה של התפעלות. זה רק שתבין את זה. אני רוצה לסיים אולי בדבר שאנחנו עם מחשבה יכולים לשנות דברים עצומים. אני רוצה לעשות עוד, או לתאר ניסוי מאוד מרתק במוח. אנחנו במוח היום מתעסקים במחקר מאוד חשוב שנקרא נוירופלסטיסיות. שהמוח יכול כל הזמן להשתנות. אנחנו יכולים לשנות אותו. על ידי אימונים, לא חשוב כרגע מה. וזה מאוד מרתק. בן אדם מתאמן בפסנתר, אז אנחנו מדדנו פעילות של אזורים, אחרי תקופה שהוא מתאמן, האזור של האצבעות גדל. ממש, הוא גנב ממקומות אחרים. אגב, זה מאוד מרתק. אנחנו מדדנו את הפעילות המוחית בזמן שהוא מנגן. בסדר? יפה. אחרי זה, לקחו ואמרו לבן אדם, תחשוב על הנגינה. תחשוב, ומדדו את הפעילות המוחית. כמעט אותו דבר. אז אם כך, אולי יכול להתאמן בלי לנגן. את זה לימדתי 30 שנה, לפני 30 שנה המורה שלי לקראטה. הוא אומר, אתה עושה קאטות. הייתי באוניברסיטה בארצות הברית שם, וזהו, והייתי מתאמן שם, אז אין הרבה זמן. הוא אומר, אתה יכול לעשות אימונים בראש. אתה נוסע לאיזשהו מקום, בזמן זה תחזור בראש. טק, 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 טק. מה זה בראש? מה זה? זה, 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 מה זה? זה פסוקים? מה זה? זה שייקספיר? תקשיב לי. הייתי עושה חזרות בראש, באתי לפרקט, עשיתי זה הרבה יותר טוב. היום מודדים את זה, עושים את הניסויים. אנשים ש מתאמנים כך וכך פעמים וכך וכך. שבו, לדוגמה, בן אדם ש... שתי קבוצות. קבוצה אחת, נניח, חוזרת, מתאמנת שלוש פעמים, ועוד שלוש פעמים בראש. והקבוצה השנייה, ארבע פעמים מתאמנת. הקבוצה של שלוש פעמים מתאמן ממש ושלוש פעמים בראש, עשתה יותר טוב. כן? האימונים בראש, אנחנו יודעים היום, אבל לא סתם אימונים בראש, בנגינה! נגינה! אנחנו יודעים שמחשבה היום משנה את הראש. עכשיו, לדבר הזה יש חשיבות עצומה, הציבורה. שוב, אני לא מתפלל בגלל זה, אני מתפלל קשר עם לוקים, אבל אנחנו יודעים היום שתפילה משנה את המוח. יודעים את זה. אם אתה באמת מתאמן, אני לא אקרא לכם מה קורה, אבל ברור שתפילה משנה היום את המוח. חברות הביטוח היום, במקומות שונים בעולם, מורידות באופן משמעותי את את הפרמיה של סיכון חיים לאנשים שמתפללים. כי יש המון מחקרים שהם הרבה יותר מרים, בממוצע. שוב, זה סטטיסטיקה, זה לא מעניין אותם בכלל. לא מעניין אתם בכלל, דת, לא דת. אתה אומר, אין ספק שאתה כעת פועל על המוח שלך, ואתה משנה את כל הפונקציות הזה. ואנחנו מחשבה היום יודעים שהיא משנה. מחשבה היא פועלת, ממש. עכשיו, אז אנחנו למדנו נוירופלסטיסטיות. עכשיו תראו תרגיל מאוד מעניין. אני כעת לוקח לקוף ושם לו תדר מסוים. טנג, 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 והוא מתרכז. אני לא יודע עוד איך הוא מתרכז, עוד מעט תשמעו את הטריק איך הוא מתרכז. טנג, טנג, מתרכז. עכשיו בדדו את האזור, יש אזור נניח לתדירות הזאת, אחרי שאימנתי אותו מספיק, האזור גדל. בסדר? מובן. בסדר? תרגיל פשוט. איך אני גורם לו להתרכז? אני מאמן אותו שאם פתאום השתנתה התדירות, שמי עד ירים את היד, קבל בננה, בסדר? אז הוא כל הזמן מתרכז, ראיתם? מתרכז, אז בגלל שהוא מתרכז, האזור של התדירות הזאת גדל. יפה? בסדר. עכשיו אני לוקח כרגע, נניח, אצבע. טנג, 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 טנג שיתרכז. כי אם פתאום אני נוגע באצבע אחרת, שמי עד ירים את היד. בסדר? אוקיי? וזה מה שהוא עושה מיד לקבל את הבננה, זה כל הזמן מתרכז, טנג, 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 טנג. אנחנו בודקים, ובאמת האזור של האצבע גדל, בסדר? עכשיו מתחילים לבלבל אותו, אוקיי? אני עושה לו גם יד וגם אוזן באותו זמן, אוקיי? אני נותן את האוזן, נותן לו את היד, אבל הוא יקבל בננה רק על היד. אז על מה הוא מתרכז?
על היד.
האזור במוח של השמיעה לא השתנה בכלל. הוא, לא, הוא כמעט לא שומע את זה. זאת אומרת, שימו לב שמתי זה פועל לך? כשאתה מתכוון, כשאתה מתרכז בדבר. עכשיו תבינו למה מצוות צריכות כוונה. הרי אני רוצה שהמצוות ישנו אותי. והמצווה פועלת אליך כשאתה מרוכז בה, אתה מתכוון. אז עכשיו מה, לא לעשות מצוות אם אני לא מתכוון, תעשה. אבל שתבינו שאתה פועל עליך במוח בערך פי מיליון יותר אם אתה מתכוון. מדוד זה על קוף. ולכן ביהדות אומרים שזה קשור. אנחנו לא עושים את זה בגלל זה, אנחנו עושים את זה בגלל קשר עם אלוקים. אבל רק שתבינו שאצלנו מצווה, תתרכז, תעשה פוקוס, תתרכז, אתה פה. אתה עכשיו פה, פה. כל מה שאתה עושה בחיים, תתרכז. אתה מדבר עם בן אדם, תתרכז, אתה איתו, אתה איתו. כל דבר, בכל מצווה, הנושא של כוונה הוא מאוד מאוד חשוב. הרבה אנשים אומרים, מה יש? אני אגיד ככה, אף אחד לא יודע מה אני חושב. זה לא נכון. הוא לא יודע, אבל אתה יודע, המוח שלך יודע. הפעולה היא לא רק מה אתה עושה הצגול השנייך, מה ישנה אותך. ורק כשאתה מתכוון, אז זה גם
פועל. אם זה רק באופן טכני, זה עדיף לא לעשות.
לא, זה לא נכון שעדיף לא לעשות. זה לא, לא.
זה לא
נשמע, יגיד. או, אז זה שאלה, מה זה מתוך לא שאני לא... זה לא נכון שלא. אבל אני לא אכנס לזה
כבר. זה אמור לשנות אותנו.
או, אז בינתיים זה לא משנה אותנו. אבל אם אתה לא תעשה, אז אחר כך מרגשי אשמה, אתה תיצור אחר כך מנגנונים הרסניים. אז זה שאתה עושה בינתיים, לפחות מונע תהליכי הרס. אני לא אכנס כאן. כן, כן. טוב, רבותיי, רק רציתי שתדעו שאנחנו יכולים לצמוח, ואפשר להשתנות, ורוחניות זה קריטי, ובחירה חופשית זה קריטי, ומשמעות בחיים זה קריטי, ומעבירים לנו מסר בחיים, הפוך לחלוטין. זה לא נכון. וככל שאתה מבין היום את המוח, אתה מבין שרוחניות היא חלק קריטי מהחיים שלך. ובחירה חופשית היא חלק, ומשמעות היא חלק קריטי מהחיים שלך. והם לא ייתנו לנו את זה, לא בעיתון ולא בטלוויזיה ולא שום דבר. וחייב לצאת להיאבק. ואסור לך ליפול במלכודת של מדינת היהודים של הרצל, אנחנו ניתן להם את האשליה המנחמת של תועלתיותם. כי חנויות הספרים מלאות ספרים שמוכרות משמעויות, וזנן כמזרח. אתם יודעים, אתם מוכרים לך משמעויות בזול מאוד. לא, אתה לא מספיק משמעות, צריך גם אמת. תודה רבה לכם.
תודה רבה.